הקול המתון פרק 79. אני לא יודע מה זה הקול הפרק שאתה מוציא עכשיו. האורח שלנו מצטרף אלינו רק בחלק השני. אתה רוצה לספר עליו קצת?
כן, הוא דיוויד גולדסטיין, או גולדשטיין, כמו שאנחנו אומרים פה בעברית, והוא סופר קנדי שכתב ספר על האמריקאים שמשחקים בישראל והחליטו להישאר בישראל. שחקני כדורסל כמובן, וזה ממש ספר מעניין ומרתק, והדברים שהוא יגיד גם כן מעניינים ומרתקים.
אבל לפני שנגיע אליו...
וזה יהיה באנגלית. אז באנגלית. אתם תוכלו לראות את ה... לשמוע את האנגלית הצחה שלנו.
צחה, ממש צחה. כן. בטח. צחה מאוד.
כן, צחה.
צחה על האנגלית הצחה שלך. טוב, ממש.
בחסות.
בחסות. ג'ין קוזן, אם אתם רוצים לשפר את האנגלית שלכם, אתם צריכים לשבת ללמוד. ואתם אומרים, אני עייף, אני לא מרוכז, היכולת שלי לשלוף נתונים, לא טובה, מה אני אעשה? ג'ין קוזן. כי כשבראש יש בלגן, ג'ין קוזן. ג'ין קוזן הוא תוסף תזונה טבעי, המכיל שילוב של שתי תמציות טבעיות מצמחי המרפא, ג'ינקו בלבוע וג'ינסינג קוריאני. ג'ין קוזן מיוצר בשוויץ, מפעל תרופות ונחקר במספר מחקרים קליניים שהדגימו יעילות לשיפור התפקוד הקוגניטיבי כגון תהליכי השליפה, עליהם דיברתי, הזיכרון וכושר הריכוז. ג'ין קוזן משווק בבתי המרקחת, רשתות הפארם, בבתי המרקחת בקופות החולים, מאוחדת ומכבי. אני יכול להגיד לכם שלמרות שדסקל עושה פה תנועות של עונות מינית, ניסיתי את ג'ין קוזן, לא מעט. אני אספר חסוד. אני היום עם ג'ין קוזן במערכת. כן, אני מדי פעם לוקח ג'ין קוזן. ההשפעה המינורית זה לא קפ... זה לא, לא, לא... היא קיימת מאוד, זה פחות אינטנסיבי מקפה או ריטלין או כל מיני דברים שאנשים אחרים עושים, אבל מאוד נחמד לימים שאני עם ג'ין קוזן, וממליץ גם לכם, יש הנחה למאזיני הפוד, 20 שקלים לקופסה. אם אתם... זה מה? תקראו על זה, אני אשמח לדעת עוד, אני חיפשתי עוד מקורות מידע על הסיפור הזה. זה מוכח מת לדברים האלה, ומגניב. יאללה, בוא נדבר על ספורט.
היה משחק אתמול בין ריאל מדריד לפריס סן ז'רמן, ואני רוצה להתחיל עם זה, כי אתה יודע, זה היה משחק טוב. אני ראיתי הרבה אנשים שאומרים, קריסטיאנו רונאלדו שיחק רע, אז מה אם הוא קבע שניים, הם לא משחקים, הוא רק פנדל וכדור פגע בו בטעות. אז ככה, בשביל להגיע למצב שאתה כובש צמד בשמינית גמר, ליגת האלופות, נגד פריס סן ז'רמן, אתה צריך לעבוד קשה מאוד כדי לעשות את זה. אתה צריך לנוע בלי הכדור בצורה שאחרים לא ידעו לאן אתה הולך. אוקיי? החבר'ה של פריס סן ז'רמן הסתכלו בטח על מיליון וידאוים של קריסטיאנו רונאלדו, ועל התנועה בלי כדור שלו, ועל היכולת שלו להגיע מהבליינד סייד של הבלם. הם ידעו את כל הדברים האלה, ועדיין קריסטיאנו רונאלדו כבש צמד. והגיע גם להזדמנות טובה לכבוש שלושה אפילו. אני לא אוהב להגיד את המילה כישרון, בגלל שזה כישורים, זה דברים שעובדים עליהם, אבל בסופו של דבר, רונאלדו כובש את כל השערים האלה. 115 שערים בליגת האלופות, 101 במדעי ריאל מדריד. סליחה, 116 שערים. הוא כובש כבר 7 עונות ברצף, 10 שערים פלוס בליגת האלופות. כשהבא בתור שיש לו רצף כזה, אין, אף אחד שלא עשה את זה, אף אחד לא עשה את זה יותר משנתיים ברצף. אנחנו מדברים על שחקן שיש לו 5 שערים נגד בייר מינכן, בשנה האחרונה, 5 שערים נגד בייר מינכן, 3 שערים נגד אתלטיקו מדריד, 7 נגד יובנטוס, 7 נגד פריס סן ז'רמן עכשיו. אוקיי, ב-12 משחקי ליגת האלופות האחרונים, הוא כבש 21 שערים. הוא כבש 12 מ-16 השערים האחרונים של ריאל מדריד בשלב הנוקאוט. תפסיקו לחפש מה לא בסדר ברונלדו, ולמה הוא לא טוב כמו לאו מסי.
אפשר לדבר, די. אפשר לדבר למשל מה טוב בטוני קרוס?
ברור שאפשר. תמיד זה הרבה פחות בולט, אבל אמרתי לך על התיאוריה שלי לגבי הקישור.
אמרת לי, לא אמרת למאזינים.
אז זהו, אז אני עכשיו מחוזר. מקודם, כשאני וראם בדקנו את הג'ין קוזן שלנו.
ג'ין קוזן.
ג'ין קוזן שלנו. ובדיוק, we're popping pills לפני שאנחנו עולים לשידור, כי אנחנו צריכים להיות hyped. אז אמרתי שיש לי תיאוריה. מי שהולך לנצח בליגת האלופות זה לא בהכרח מי שיש לו את ההגנה הכי טובה, ולא בהכרח מי שיש לו את ההתקפה הכי טובה. מי שהולך לנצח בליגת האלופות זה מי שיש לו את הקישור הכי טוב באותו משחק שאנחנו מדברים עליו, ב6-7 משחקים האלה שהוא צריך לנצח. ולריאל מדריד וזה מוכח, כן? בשנתיים האחרונות, יש את הקישור הכי טוב. במיוחד שאנחנו מסתכלים על משחקים גדולים, ומשחקים שהם צריכים להשתלט עליהם, והם עושים את זה. ואנחנו ראינו את זה אתמול. הפוזיישן היה 50-50, אז כאילו על פניו, הקישור של פריס סן ז'רמן והקישור של ריאל מדריד היו שווים, כאילו, מבחינת השליטה על המשחק. ואז כאילו מסתכלים על המפת חום, ומסתכלים על טיפה על הסטטיסטיקות המתקדמות, רואים שהקישור של ריאל מדריד יצר פי שניים יותר מצבים מאשר הקישור של פריס סן ז'רמן. אנחנו רואים שהנגיעות של הקישור של, שבנוי מאיסקו ומודריץ' וקרוס וקסימירו, פשוט היו הרבה יותר חכמות והרבה יותר טובות מאשר הקישור של פריס סן ז'רמן, שבנוי מקשרים יותר צעירים. מוכשרים מאוד, אבל פחות טובים. וכשאנחנו מסתכלים על טוני קרוס, טוני קרוס הוא הברומטר של הקישור הזה. הוא אחראי לחיבור ולתבניות המסירה, ועם מודריץ' הוא טיפה יותר קדימה ואולי טיפה יותר בולט, קרוס עושה את כל העבודה הכי חשובה בעברת הכדור מההגנה להתקפה. במשחק טרנזישן, במשחק מעבר כאילו, או בהתקפה מתפרצת, או במשחק מסודר. טוני קרוס הוא פשוט השחקן, הלב של של ריאל מדריד הזאת. ובהרבה מובנים, ריאל מדריד טובה כמו שטוני קרוס טוב. ואנחנו ראינו אתמול, טוני קרוס לוקח אחריות, כשריאל מדריד הייתה צריכה את זה, ובגלל שהעבודה שלו היא לא נראית לעין, ואתה יודע, הוא לא בועט ב-25 מטר.
למרות שאתמול באמת, אתה יודע, הוא עשה את ה...
כן.
הוא הוביל את המהפכה.
בדיוק.
ובוא נגיד פה, שכל מי שמדבר על הצגה, וכל מיני כאלה, שאתלט על...
הצגה כאילו בפנדל.
שאתלט על, שם עליך יד ומושך, יכול להיות שאתה מגזים את זה טיפה, אבל עם כל הכבוד, טוני קרוס לא עשה שם שום הצגה, זה לא טעות שיפוט, זה לא, אתה יודע, אני משווה את זה למה שהיה בין ברצלונה ליובה, נגיד בשנה שעברה, שם באמת היו דברים שאתה אומר, אני צריך לראות את זה מאלף זוויות שונות כדי להחליט, ואני עדיין לא בטוח. פה זה 100% פנדל, תעברו הלאה, דפדפו.
נכון.
לא, ראיתי אנשים שחושבים אחרת, ואני לא מבין על מה אתם מדברים.
זה גם יונאי אמרי, המאמן של פריס סן ז'רמן, אמר, זה פנדל. שחקן נכנס לפנימה, אתה שם עליו את היד, הוא נופל, בגלל ששמת עליו את היד, לא בגלל משהו אחר, זה פנדל.
חשבתי על זה אתמול, אני רואה את המשחק, ויונאי אמרי זה כמו מאמן ב-NFL, בדיוויז'ן חלש. יש לו אין סוף משחקים שהוא אמור לנצח, ואם הוא ייפול פה ושם, אז לא קרה כלום, ואז הוא מגיע לפלי אוף, ואפילו לא הסופרבול. הוא מגיע והוא פתאום מקבל ליריבה חזקה, וזהו, על זה אתה נמדד. כן. ואנחנו אומרים, אי, זה לא פייר, זה לא... זה קורה ב-NFL, ושנה אחרי שנה אנחנו, אתה יודע, אנחנו מקבלים את זה. ויש אנשים שהם מאמנים, אתה יודע, יש כל מיני מסתובבים ב-NFL, לא נצאים פה שבמות, לא משנה, זה לא מעניין אתכם בטח, או שכן, אבל שהם לא טובים בפלי אוף. ויונאים, אחרי התצוגה של שנה שעברה, כולל את הצוגה הזאת, וזה כן, זה קצת לא פייר, זה שתי הקבוצות הכי טובות בעולם, ריאל מדריד, ברצלונה, אבל מה לעשות? You have one job?
כן.
You have one job? הג'וב הזה לא כולל אליפות בצרפת, זה הגיוון.
כן.
אתה לא, זה בכלל לא מדברים על זה.
כן. שאגב, הוא לא זכה בשנה שעברה. אגב, היה לו פרצוף אתמול בשער השלישי, כאילו של מרסלו, היה לו פרצוף כזה של... shit, I'm going to China. אני הולך לעבוד בסין. אבל אני חושב ש...
לא, אני חושב שיהיה לו תפקיד יותר טוב מסין. אני אגיד לך... סוונזי.
לא, לא. קודם כל, סוונצי יש להם אחלה מאמן ואנחנו נדבר עליו, אבל אני חושב שכשאתה מסתכל על פריס סן ז'רמן, זאת לא בעיה של מאמן כל כך, כמו שזה בעיה ששם משהו לא אפוי עד הסוף. כלומר, זו קבוצה שחוברה לה יחדיו, כמו שאומרים. ואתה רואה שם שהגיבוש הוא לא מעולה, ולמרות שכאילו כביכול השלישייה הקדמית קוראת את הליגה הצרפתית, יש שם איזה משהו בחיבור שמתפרק תחת לחץ, ובמשחקים בחוץ, נגד קבוצות שהן מאוד מאוד, עם קהל מאוד חם ורותח, וקבוצות מאוד אגרסיביות, מרסיי, ליון, ביירן מינכן, ריאל מדריד עכשיו, הם פשוט קורסים תחת הלחץ הזה, וזה קצת מאשרר את מה שחשבתי על הקבוצה הזאת, כשראיתי, אתה יודע, את כל הוויכוחים על הפנדלים של קוואני ונעימר, זה שם לא אפוי עד הסוף, החומר לא חזק מספיק.
זה רק נכנס לתנור, מה זה לא אפוי עד הסוף?
יותר מזה, אבל כשאתה רואה...
חיממו לפני, יש לך עבירה אכפתי וכל מיני, התנור היה חם שהכניסו אותו הוגה, אבל עדיין היא בטח שלא אפויה.
היא לא אפויה, בטח עם הדינמיקה החדשה שנאמר ויל שם, ואני חושב, אתה יודע, יש דיבור מאוד מאוד חזק על נאמר לריאל מדריד ב-2019, כל הזמן מדברים על זה, כלומר, בסוף, לא בסוף העונה הזאת, בסוף העונה הבאה. ואתה אומר, what the fuck? כאילו, למה יש את הדיבור הזה? כאילו, אתה הגעת לפריס סן ז'רמן, השחקן הכי יקר בכל הזמנים, פקה 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 פקה. למה בכלל יש את הדיבור הזה? למה אתה, נאמר, לא מפסיק את הדיבור הזה? כן? אז, ואז אתה רואה אותו לפני המשחק, אפילו אשתי שמה לב לזה. הוא מחבק את השחקנים של ריאל מדריד, כאילו הוא חבר שלהם, אתה מבין מה אני אומר? והוא מסיים את המשחק, שהוא מגיע והוא מתחבק עם רונלדו, ארוכות, ואני אומר, רגע שנייה, דוד, אתה בן אדם, אתה פריס סן ז'רמן, אתה צריך להיות פריס סן ז'רמן, אבל הוא לא יכול להיות פריס סן ז'רמן, הוא צריך להיות בריאל מדריד, והוא צריך להיות בברצלונה, ובסופו של דבר, התרבות פה משחקת תפקיד כל כך חשוב, ולפריס סן ז'רמן ייקח עוד הרבה מאוד זמן, עד שיהיה לה אפילו גרם, מהתרבות ומהכדורגל ומההיסטוריה שספוגה כל כך בקבוצות הגדולות והמסורתיות יותר. ובגלל זה אני מתקשה לראות אותם לוקחים את ליגת האלופות. מה שכן, הם יכולים לכבוש בקלות שלישייה נגד ריאל מדריד הזאת בבית. יש להם 33% סיכוי.
שמעתי הבוקר כל מיני פרשנים בריטים שמתבחינים על כך ש... אין רמה יותר בליגת האלופות, ותראה את פורטו, ותראה את באזל.
איזה פרשנים?
כל מיני חבר'ה ב-ESPN, בגרסה, כדורגל ESPN שמלאה רק פרשנים בריטים, מן הסתם. די.
תומי שמיט בדוואי?
נעזוב אותך שטויות, אתה יודע, אתה רואה את המשחק הזה, ליברפול יכולה להתפוצץ ככה, על כל קבוצה בעולם. זה שפורטו תפסה יום רע, והשוער תפסה יום רע.
לא, אבל כן יש לך, אבל יש לך כמה קבוצות שלא, שהם לא באמת ברמה.
אבל הם הרוויחו את הזכות. הם הרוויחו את הזכות בשמינית. בשמינית
הם הרוויחו את הזכות.
אז אני צריך את יונייטד.
שנייה, נכון. אבל הם הרוויחו את הזכות בעיקר בזכות שוופה נתנה כמה הנחות לקבוצות האלה.
אבל אם לא אין, אז מי כן? תבין, אז אתה אומר מה? נאפולי יפה. אתה אומר, מי חסר לנו בשלבים האלה? מי היינו שמים במקום אותן פורטו ובאזל?
נאפולי.
אבל נאפולי הייתה שם ולא הצליחה. זה לא שוופה הקשתה עליה.
לייפציג?
הייתה שם ולא הצליחה. היא הייתה נגד אותה ליברפול.
נכון. לא, לייפציג זה היו נגד אותו פורטו.
לא, בסדר. מי חסר לנו? אני אומר, מי, אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר שונה.
שנה הבאה הדינמיקה בליגת האלופות תהיה שונה, כשיהיה לך 16 קבוצות.
כמה עכשיו היה לנו? מי לא הייתה?
אני אומר, יש לך 16 קבוצות. מארבעת הליגות.
שזה גם ככה רוב הזמן שקורה.
נכון, אבל יהיה לך 16 קבוצות קבועות, כלומר הם לא יצטרכו לעבור.
הן לא קבועות, כי הן משתנות בליגות שלהן.
לא, אני אומר, הם יגיעו לליגת האלופות, הם לא יצטרכו לעבור את הפלייאוף.
הכל בסדר, אבל הפלייאוף...
ואז יש לך עוד 16 קבוצות, שהן כביכול הקבוצות הכי טובות שהפילו מהפלייאוף.
אני לא חוזה איזה שונה, כי אותה פורטו ואותה באזל אמורות להגיע. ואותה ורשה שחוטפת שישייה מדורטמונד, מה לעשות שבכדורגל כרגע?
ורשה.
אני אומר, אותה ורשה חטפה שישייה אז מדורטמונד בבית, ואני אומר, מה לעשות שבכדורגל כרגע, שהאנגליות שוטות בקשית את השחקנים הכי טובים, וגם מתאמנים הכי חזק, והרמה שם הכי חזקה, ושתי ספרדיות, ופלוס יובה, ופלוס ביירן, הפערים הולכים וגדלים ביניהן, אין עוד קבוצות, אין לכן, יצמצמו את המפעל ל-16.
ואתה יודע מה שהאנגליות...
ואני לא רוצה שיצמצמו את המפעל ל-16, זה יותר מדי, יהיה יותר מדי לחץ, לא יהיה מספיק משחקים,
לא, אני חושב
שבו אני יכול לראות, אתה יודע, סתם לראות את ליברפול, נהנית, איזה כדורגל כיפי, איזה, אתה יודע, מהלכים כיפים.
לא, אבל אני כן, אוקיי, אם אני אומר לך, אני מצטמצם את הזה, מסיימים את הליגות באפריל, אוקיי, ואז יש לך טורניר של 16 הקבוצות הכי טובות, סטייל NFL, מאפריל עד סוף...
אני מאמין במסעות, אני לא רואה שום דבר, הכדורגל ברמה טובה, יש לנו משחקים כיפים וטובים, אז עוד שבועיים לא יהיה רמה בין ליברפול לפורטו, בסדר גמור, ליברפול בעצם הרוויחה את הזכות, להעלות את כל הילדים האלה, שאני תמיד שוכח את השם שלהם, לגומלין, וסיטי הרוויחה את הזכות להוריד את הרגל מהדבשה במשחק החוזר, הם עבדו קשה בשביל זה,
כן,
הם,
אבל
לא
זה
הם
תמיד,
המשיכו
אבל,
לכבוש.
אבל זה תמיד, זאת בעיה, ובגלל זה אני חושב שכן צריך לשנות את הפורמט, וכן צריך לעשות משחק אחד בשלב הנוקאוט. משחק אחד, הכל או כלום, ואז
זה,
פשוט...
זה יכול להיות.
ואז אתה גם אתה מקצר את מספר המשחקים שקבוצות משחקות, כי ליברפול לא תעלה עם הנוער למשחק נגד פורטו.
אתה חושב?
לא, במתום, מה פתאום?
אני תמיד שוכח, תסגיר איך קום לילד בן ה-19 שם?
יש להם כמה ילדים בן ה-19? ארנולד? אלכסנדר ארנולד?
לא, לא, לא. לא משנה, יצאתי צ'וקט. אני לא זוכר את השם, אני תכף אבדוק את זה, אבל יש לי כל מיני חבר'ה שאני אומר, זה הזדמנות שלהם לשחק ברמות יחסית
מאוד
גבוהות.
אני בספק שיעלו קבוצה מוחלשת באופן ניכר למשחק ליגת האלופות.
אני אהיה בספק אם לא, אבל אנחנו עוד נראה את זה. טוטנהאם יובה, איזה יופי שמשחק.
בוא, אתה יודע מה?
לא נהנית?
לא, מאוד נהניתי. ואני חושב שטוטנהאם, אתה יודע, אני משווה את זה מן הסתם לארסנל, אבל אז אתה רואה, כאילו, ארסנל חוטפת שני שערים בתשע דקות הראשונות נגד יובנטוס, זה נגמר 5-0 ליובנטוס.
למרות שראינו כבר 3-3 מול ליברפול.
בסדר. אבל
רק אומר,
כן, אבל זה ליברפול, זה לא ארסנל. ואז
לא, אתה, אני אומר ארסנל מול ליברפול.
אבל אני אומר,
הם היו מינוס 3.
כן, אבל בשמינית גמר ליגת האלופות אנחנו, יש לנו מספיק היסטוריה לדעת שזה מה שיקרה.
כן.
ואתה פשוט ראית הקבוצה, ושוב זה בקשר, אני חוזר לקישור, ברגע של טוטנהאם הצליחה להשתלט על הקישור, וזה בעצם מה שהם עשו אחרי שהם היו בפיגור 0-2, למלה ואריקסן נכנסו בעצם פנימה והתחילו להשתלט על הקישור, בעצם שיחקו עם 5 שחקנים בתוך הקישור. כשיש לך שחקן חזק כמו דמבלה, שכל יריב בה, שהמון שחקני פרמייר ליג, עוד כשהוא היה בפולם, אמרו, כששאלו אותם מי השחקן הכי קשה לשחק נגדו, הם אמרו דמבלה, בגלל שהוא פשוט הוא חזק וכישרוני ויכול להעיף אותך עם הגוף ולכדרר כדרור כזה שהכדור לא יוצא לו מהרגל לתוך הרחבה.
חבל שהוא לא יציב.
כן, זה, אתה יודע, זה, אף אחד לא מושלם, מה שנקרא. ואז אתה רואה,
קיין מושלם.
בתור חלוץ.
נכון.
כן, אני מדבר על קשר. אין קשר עם מושלמים.
טוני קרוז נורא קרוב לזה.
קרוב, קרוב, כן, אבל גם כן לא. ובסופו של דבר, אתה רואה קישור משתלט על משחק, ובעצם מנצח אותו, ואני חושב שזה חלק מהתיאוריה, שאתה יודע, בסופו של דבר, מי שיהיה לו את הקישור הכי טוב באותו יום, הוא ינצח את המשחק בליגת האלופות, ואתה רואה השתלטות על משחק, אתה רואה איך משחק לחץ, כמו של טוטנהאם, יכול להפר לחלוטין את ההגנה הכי טובה באירופה, של יובנטוס. ואתה רואה מה זה כשקישור מפרק קבוצה. כי ברגע שהקישור מצליח לפרק, לעבור את הקישור של היריב, ההגנה חשופה. וכשההגנה חשופה ורץ אליה שחקן כמו דמבלה, היא קורסת. וכשזה קורה פעם אחר פעם אחר פעם וההגנה לא מצליחה ומחפשת את עצמה, אז אתה בסופו של דבר תפקיע שערים, אתה תגיע להזדמנויות טובות וכו'. ומשהו על הדומיננטיות האנגלית, כן, שאני כתבתי בתחילת העונה ובשנה שעברה גם כן כתבתי, בסופו של דבר אחרי שהאנגלים מביאים לך את המאמנים הכי טובים לליגה שלהם, אוקיי? ויש דיבור חזק מאוד על דיאגו סימיון לצ'לסי בשנה הבאה, ומרוציו סארי לארסנל בשנה הבאה. כשאתה מביא את המאמנים האלה, וזה לא רק מאמנים, זה רשימת קשרים, זה נטוורקס, זה רעיונות, כן? כשאתה מייבא את הדברים האלה, בסופו של דבר אין מה לעשות, אתה תהיה טוב בסופו של דבר. וכשאנחנו רואים למשל את פוצ'טינו, שהוא מאמן נפלא, שלמד אצל ביאלסה, ועבד בספרד, והגיע לטוטנהאם דרך סאות'המפטון, אתה מבין מה זה החשיבות של המאמן, אתה מבין מה זה החשיבות של הפילוסופיה שלו, ואתה יודע, כל אלה שאומרים, המאמן לא חשוב, רק השחקנים חשובים, המאמן הוא הבן אדם, שיש לו את ההשפעה הכי גדולה, על מספר הנקודות שלך, ברמת האחוזים, וזה על פי מחקרים. כלומר, אם יש לך מאמן טוב, הוא יכול להעלות לך את מספר הנקודות שאתה משיג בדרך כלל ב-20%, עד 20%. אין עוד שחקן שיכול לעשות את זה. השחקן הכי הכי טוב בעולם יעלה לך את זה ב-20%, אבל זה רק ברמת המסי והסוארז והרונלדו. השחקנים שמאמן יכול לשפר בזכות איך שהוא משפר אותם ביום-יום באימון, איך שהוא שם אותם במגרש, מה שהוא אומר להם, ההוראות שלהם, זה פשוט, אם אנחנו מסתכלים על כלים, אז הכלי הכי חשוב בכדורגל היום זה המאמן, והמאמן שיודע לשנות במהלך משחק דברים, והמאמן שיודע להכין לקבוצה, ואנחנו רואים את זה. ואתה יודע מה? עכשיו מסיידגו הולך
להיות, תקשיב, אני רציתי לתת אנלוגיות, תקשיב.
מה, מה?
דיברנו על ריאל מדריד, אני התאפקתי לו להגיד באחר. דיברנו, דיברת על נאמר חוגג עם השחקנים, אני התאפקתי לו להגיד בובה בראון. עכשיו אתה בא אליי עם מסיידגו?
כן, אני בא אליך עם מסיידגו. אז מסיידגו עכשיו הגיע לאשקלון, אני חושב שזה מינוי מצוין. הם יצאו קצת מהקופסה, ומה שמסאי דגו עשה באפול כפר סבא, וכל מי שראה את אפול כפר סבא אמר, מה, הם משחקים משולשים? מה, הם משחקים לחץ? זה רק המאמן, ואנחנו, אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה את מסאי דגו בליגת העל, ואנחנו נראה את אשקלון שלו.
מה הכוונה, מקווה שנראה אותו בליגת העל?
לא, אני אומר שאנחנו...
נראה אותו נשאר בליגת העל?
שנשאר בליגת העל, ואנחנו נראה את אשקלון שלו.
אין לי בעיה שאשדוד ירד, אבל לא, ואנחנו מדברים על זה פה.
לא, בסדר, אתה פתאום תראה, אני ממליץ לך ללכת לראות את המשחק הבא של אשקלון כבר, וכבר אתה תראה מה זה נגיעה של מאמן ומה מאמן עושה. איכשהו הגענו לליגת האלופות להפועל אשקלון, שאני חושב שזה ראוי להערכה, ראוי להערכה. לא, אתה אמרת ברק בחר.
לא נכון, אבל זה רק אחרי שאתה אמרת מסע דגו.
זה לא, אי אפשר להחליף פה.
טוב.
טוב, מה עוד, מה אתה נהנית מליגת האלופות השבוע?
יו וטוטנה, המשחק אדיר.
כן, אחד מהטובים, אחד מהטובים.
יו וטוטנה, המשחק אדיר.
אתה יודע, גונסלו היגואין, איזה, אתה יודע.
כל הזין לגונסלו היגואין.
הוא יכול להפקיע צמד, ואז להחמיץ שתי החמצות, כאילו, שאתה אומר, למה היגואין, למה? ואז...
פנדל, מה כמובן ההחמצות? זה פנדל.
בסדר, זה עדיין החמצה.
כן, זה מעבר להחמצה, זה החלט פנדל שגומר את המשחק, 3-1...
ואתה אומר, כאילו, אתה יודע מה זה תדמית? תדמית זה... התדמית יכולה להרוס בן אדם. כאילו, כי הוא מתחיל לחשוב על עצמו כלוזר שמחתיא... ברגעים גדולים, והוא אפילו אמר ברעיונות, הוא אמר, אני מעדיף לכבוש 15 שערים פחות, אבל להפקיע שיותר שערים חשובים. זה אומר משהו עליו, אתה יודע, זה בן אדם...
הוא קצת הדרק נוביצקי של הכדורגל האירופאי לפני הזכייה באליפות. אתה יודע, המספרים שם, כולם רואים שהוא סופר מוכשר, אבל... צ'וקט. צ'וקר, זה צ'וקר.
אבל... דרק לא...
צ'וקר ברמות הגבוהות, כן? צ'וקר שגם שהוא שם צמד מול טוטנהאם בשמינית, עדיין מצליח לבעוט איכשהו בדלי.
כן. אז זהו, אני פשוט, אתה יודע, אני מסתכל על זה, וכאילו, אני לא מרחם על אף אחד מהם, כן, אבל אתה יודע, אתה אומר, הוא היה יכול כאילו לרדת ב-3-1 עם 3-4.
כן.
ובסופו של דבר הוא לא.
לא בטוח שזה היה מספיק, כן?
מה זאת אומרת?
יכול להיות שטוטנהאם היו חוזרים גם ב-3-1. זה לא...
כן, אבל...
זה התקפית מספיק חזקה כדי לעשות את זה.
כן.
אנחנו די בסגורים עד שהם פייבוריטים בלונדון, נכון?
טוטנהאם, כן.
למרות שזה בלונדון.
הם קבוצת חוץ לא כל כך טובה השנה.
הם קבוצת בית לא כל כך טובה, אני מתכוון.
לא, קבוצת בית מצוינת השנה, כי הם התגברו על כל העניין הזה שקשה להם בווימבלי, והם עכשיו מנצחים, ואתה רואה אותם נגד מנצ'סטר יונייטד complete domination, Arsenal complete domination, כאילו זה לא...
domination על יונייטד השנה נהיה יותר, פחות ופחות מאתגר.
לא, תקשיב,
יפלו עלינו?
לא אוהבים, לא אוהבים שאנחנו קובעים על Manchester United עובדות. אז אתה יודע, כי למשל להגיד שהם הפסידו ברבעון 29 מיליון לירות סטרלינג, זה לא בסדר, ואנחנו שונאים את Manchester United. אז בוא נדבר על Manchester United שנייה. אני מדבר, יש לי כמה חברים, חלק מחברי הטובים ביותר, הם אוהדי Manchester United.
למרות שככה אנחנו לא נותנים שום דבר יותר על סיטי וליברפול, אנחנו פותרים את זה ביריבות חלשות?
כרגע כן.
למרות שהגול של סלאח, זה הגול השני נראה לי, איזה כיף של גול.
סטיבן ג'רארד אמר, אם מסי היה עושה את זה, אז כולם היו מדברים על זה. אז אני חושב, היי, שנייה, סלאח עשה את זה וכולם מדברים על זה, זה אחלה גול.
די עם הבכי נהיה. אם כבר בוא נדבר על זה שלקחו למילנר גול. זה עד שמילנר מגיע לגול בלי פנדל.
אתה יודע שיש לו הכי הרבה בישולים בליגת האלופות השנה?
זה בישול?
למילנר. נראה לי שכן.
זה מוגדר כבישול? לבעוט לקורה ו...
לא, לא, אבל היה לו בישול לפני.
זה מסוג האסיסטים האלה ב-NBA שמוסרים, השחקן עושה פייק, עושה צעד וחצי, אסיסט! לא יודע, לא יודע.
תראה, זה כמו ש...
תקשיב, הוא בעט, זה נעדף מהקורה, סלח, הקפיץ על הרגל, הקפיץ על הראש, הקפיץ על הרגל, בעט פנימה. אני לא יודע, אני לא יודע, זה נראה לי קצת זילות למושג של אסיסט.
אבל אתה יודע.
אבל אני בטוח שזה נרשם כאסיסט, כי שחקן פנטזי אני יודע שכן.
בכל מקרה.
בוא נדבר קצת ליגות מקומיות.
כן, כן, שנייה.
למרות שממש כיף אלופות.
היה כיף ויהיה עוד כיף בשבוע הבא.
בטח, ברצלונה תמיד כיף.
ברצלונה, צ'לסי שהולך להיות מאוד מעניין. בוא נדבר על שבוע הבא, כאילו שזה השבוע שהולך להיות. למה אתה מחכה?
מן הסתם, ברצלונה, צ'לסי.
מה אתה חושב שיהיה בפנים? בפנים. מה אתה חושב שיהיה?
הכל יכול להיות, מלבד הקטע הזה של ברצלונה אפה. אני פתוח לכל אפשרות.
כן?
סתם כי צ'לסי קצת מאפנה השנה.
אבל צ'לסי מאפנה, ואז יכולה לתת לך...
נכון.
יכולים להתפוצץ. תראה, נגד אתלטיקו מדריד, בספרד, הם עשו לאתלטיקו מדריד, אתלטיקו מדריד.
משחק אדיר, משחק אדיר.
ואתה יודע, אתה מסתכל על החומר האנושי שיש לצ'לסי, בוא נע, הוא לא יורד משום קבוצה בטופ 10.
מלבד ברצלונה. אבל הם משחקים נגד ברצלונה. זה כמו פריס סן ז'רמן שמעולים, אבל אתה יודע, אתה אומר, הם משחקים נגד ריאל, אז זה 50-50.
כן, אבל צ'לסי זה טיפה יותר מפריס סן ז'רמן, במובן הזה שיש להם כאילו, יש להם, אתה יודע, יש להם כבר קורות חיים בליגת האלופות. אתה יודע, יש תרבות מועדון וכו'.
שהרבה מההצלחות של ברסה השנה, שהם קצת בולינג את הליגה הספרדית, שזה מצחיק, אבל זה מה שהם עושים, לא יעבוד כל כך על מוזס, ולא יעבוד כל כך על קנטה. הם יצטרכו לעשות משהו אחר, ומשהו אחר, אז זה כנראה, אתה יודע, מסי עם צמד.
אוקיי. אני...
אני לא רואה את צ'לסי עושה מה שצריך לעשות נגד ברסה, וזה לשחק עם 9 שחקנים מאחורי הכדור, ולתסכל אותם ולגנוב גולים.
אני דווקא כן רואה את זה, כי זה אנטוניו קונטה.
אתה חושב שקונטה יעשה את זה?
אני חושב שאנטוניו קונטה, שהוציא מאיטליה, המאוד מאוד אפורה, כדורגל שפשוט בלתי ניתן להכנעה, אני חושב שהוא יכול לעשות משהו לברצלונה, שברצלונה לא תצפה לו, אני לא יודע מה, בגלל זה אני לא מאמן של צ'לסי, והוא כן.
הסיכויים של קונטה לעבור, זה כמו הסיכויים של אלגרי כרגע לעבור. קיימים מן הסתם, אבל לא 135%.
אני הייתי נותן 60-40, לברסה. ויש את סביליה מנצ'סטר יונייטד, ואז אנחנו נדבר על מנצ'סטר יונייטד, ואז אנחנו...
סביליה יונייטד זה רק כיף כדי לראות אם יונייטד לא תימד. אני מצטער, כי יונייטד לא כיף לראות המשחק את השנה, ברוב המשחקים.
אתה יודע,
סביליה לא טובה.
אני מסתכל על מנצ'סטר יונייטד הרבה, וזה מתחבר לי למשהו שאמרו כמה שחקנים של מוריניו, על מוריניו. הוא אומר, בהגנה הוא מכין אותנו מושלם, והכל מצוין, ואנחנו יודעים את הטרנזישן וכו'. הרבה פעמים הוא לא מכין אותנו למה לעשות עם הכדור, הוא נותן לנו הרבה, הרבה, הרבה מקום לאלתר.
זה קטע, סנצ'ז הגיע ממאמן אחד כזה למאמן אחר כזה?
בדיוק. עכשיו אתה רואה שסנצ'ז, משהו שם עדיין לא, אין קליק עם הקבוצה, הוא מגיע, קצת כמו ארסנל, הוא מגיע הרבה פעמים פנימה ולוקח את המקום של אוזיל, שזה פוגבה נגיד, כן? פוגבה, מאז שסנצ'ז בקבוצה, פוגבה מתקשה לייצר דומיננטיות התקפית, מתקשה לייצר פוזיישנים התקפיים שהוא שולט בהם והוא מנהל אותם, אוקיי? יש לך את מרסיאל, ראשפורד וסנצ'ז, זה שחקנים שאוהבים את צד שמאל. יש לך את לוקאקו שהוא שמאלי, ובאופן טבעי הוא אוהב להיכנס לרחבה מצד שמאל, או לעשות את הסיבוב שלו לכיוון שמאל. יש לך עומס על הצד הזה, ובגלל זה אגב לינגרד הוא השחקן הכי מסוכן של מנצ'סטר, בגלל שהוא רץ טיפה יותר ימינה, והוא מגיע טיפה יותר מימין, והוא שחקן אמצע, כן? והוא בכל המקומות, אבל יש שם עומס למנצ'סטר יונייטד, והעומס הזה לא טוב לניהול ההתקפות, בטח כשהן לא מנוהלות כמו של מנצ'סטר סיטי. כי מנצ'סטר סיטי, פפ גוארדיולה, יש לו תרגילים מסוימים, יש לו תרגולות מסוימות, יש לו עקרונות מסוימים להתקפה, ובהתקפה הזאת, השחקנים יודעים מה הם הולכים לעשות. כלומר, אם זה תלוי מה המגנים עושים, כן? אבל בגדול, אם סאנה משחק, אז הוא ממש צמוד לצד שמאל, כן? ואם הוא מקבל את הכדור משם, אז כל המשחק הרבה יותר מרווח, והשחקנים, כאילו יש שחקנים שמתקרבים אליו, והשחקנים אחרים שהולכים לוויק סייד ומרחיבים את המשחק, ופותחים את ההגנה לחלוטין ככה. למנצ'סטר יונייטד למשל אין את זה, כי כולם רוצים להיכנס פנימה או משמאל בדרך כלל, וגם מימין אפילו. אז אנחנו רואים שיש שם בעיית איזון של שחקנים בהתקפה, וזה מן הסתם משפיע על כל המערך. פוגבה, תגיד, רם, אתה ראית אותו, ראית אותו יוצא החוצה?
כן, ראיתי אותו יושב עם פנים של אוף.
זה היה פנים של כאילו תוקים בו.
זה היה פנים של מישהו שמרוויח עשרות מיליוני שקלים בשנה בשביל לשחק כדורגל, ולא הולך לו הכי טוב, הוא מחפש את מי להשים. אוף.
זה נראה לי כמו שהוא שמו לו סיכות ברגליים, ככה זה נראה לי, אתה יודע, הוא היה ככה.
טף נוגיז.
מנצ'סטר יונייטד, אם היא מפסידה...
יש לי הרגשה שעוד שנייה הם עושים לו מרד בחדר הלבשה.
תראה, זה לא כזה, אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שזה יקרה למורים.
נכון, אני לא מתבסס פה על איזה נבואה, אני מתבסס סתם על מה שקרה בעבר. אני מסתכל על הקבוצה הזאת בהווה. זה לא הגיוני שאתה משלם מיליוני פאונדים בשכר, בשבוע, וזה מה שמקבלים. זה יונייטד, זה לא סוונזי, זה לא ברנלי. אין לך את הלוקסוס לשחק כזה כדורגל רע. אין. האוהדים שם מצפים למשהו אחר.
האוהדים,
זה לא,
האוהדים,
זה לא נקרא תיאטרון A, בגלל שמשחקים שם, מכנים אוטובוסים, משחקים בונקר.
כן.
גם, אתה יודע, 1-0 של פרגוסון, סבא, סבבה, ידה, 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 דיברנו על הכל, מצינו את הכל, די. ב-in this day and age, שזה בידור, אתה לא יכול למכור את המוצר הזה. לא כשקלופ עושה את זה אחרת, לא כשפאפ עושה את זה אחרת, לא כשזידן עושה את זה אחרת. זה בידור, אתה לא מבדר אותי עם הכסף שאני משלם לך כרטיס, או על הזכויות שידור שאני משלם מהבית כצרכן, תביא לי מוצר אחר.
בוא, אני רוצה להגיד לך את המשחקים הבאים של Manchester United, ואנחנו נצא שנייה תסריט. אוקיי? Huddersfield, Manchester United, גביע אנגלי, המשחק בהדרספילד. Huddersfield, קבוצה שמנצחת בעיקרון רק בגביע, אבל
כן, כבר... היא הולכת לרדת ליגה. למרות הפתיחה החזקה.
הם ניצחו את בורנמות. Huddersfield קבוצה קשה, קשה עד מאוד לשחק נגדה. אז יכול מאוד להיות שמנצ'סטר יונייטד לא מנצחת את Huddersfield. יכול להיות שזה יהיה טקו, ואז משחק חוזר. יכול מאוד להיות, כי אנחנו ראינו את מנצ'סטר יונייטד מתקשה בשבועות האחרונים. אז מגיע המשחק נגד סביליה, בשמינית נגמר. Manchester United עם לחץ אדיר, סביליה טיפה פחות, מקום מאוד חם, מאוד קשה להגיע אליו, סביליה. Manchester United לא מנצחת, אוקיי? יכול להפסיד, לא מנצחת.
אני אומר, זה אפשרי, אבל זה לא סביר.
כן. אז Manchester United צ'לסי, ב-Old Trafford, זה ביום ראשון, אחרי המשחק נגד סביליה. ואז, Crystal Palace, Manchester United, Crystal Palace בסלאס פארק, ואז, Manchester United ליברפול.
על הנייר.
ואז Manchester United סביליה. יש לך פה שישה משחקים שהם חתיכת מוקש למנצ'סטר יונייטד.
אבל זה הליגה האנגלית והליגת האלופות, כל משחק זה מוקש.
נכון, אבל לא, זה בונה, צ'לסי,
ליברפול. הם סידו לבאזל, הלו.
שמינית גמר ליגת האלופות פעמיים, צ'לסי, ליברפול, ושני משחקי חוץ, אחד בגביע, אחד בליגה, שהם משחקי חוץ במקום מאוד... קשוח.
שמע, אלופות זה דריאל דיל, כי אני לא רואה אותם יוצאים מהטופ 4, יש להם סגל טוב מדי באנגליה, ויש את ארסנל וצ'לסי שלפי דעתי לא יגיעו לטופ 4.
אתה אומר טוטנהאם, ליברפול, מנצ'סטר ומנצ'סטר?
כן, נראה לי, יונייטד סיטי, כן, כן, זה מה שנראה לי, אבל ליגת אלופות, כל דבר פחות מחצי גמר, היא ממש חותמת על העונה המאכזבת הזו. הם יהיו, אתה יודע, העונה כזאת של... עבור יונייטד, של מקום שלישי שני באנגליה, אולי אפילו רביעי, מה, שמיני, רבע גמר ליגת אלופות, זה לא מספיק. יש לך שחקן שחצי מיליון פאונד, מה קרה? איפה הוא?
מה זה חצי מיליון פאונד?
בשכר, בשבוע?
אוקיי, סנצ'ס? כן, לא הבנתי את ה...
לא, זה לא...
לא, אבל אל תגיד את זה, בגלל ש...
אנחנו בחייאת,
לא, אבל לא, אבל חצי מיליון, זה לא מאושר על ידי כל העיתונאים.
די,
לא כל העיתונאים אמרו חצי מיליון. טוב, בוא נדבר שנייה על המשך הליגה הספרדית, אוקיי? בגלל שהליגה הספרדית...
אייבר ברצלונה, ספר לי למה זה מוקש.
מה זה למה זה מוקש? בוא אני אספר לך קצת. קודם כל, אתלטיקו מדריד, 7 נקודות מברצלונה, היא עושה את זה על ידי ניצחונות 1-0 במשחקים מזעזעים, אבל זה אתלטיקו מדריד, והם עושים, תקשיב את הסטטיסטיקה הזאת, אחרי 23 משחקים, אתלטיקו של דיאגו סימאונה סופגת 9 שערים, 0.39 שערים למשחק, אם הם ממשיכים בקצב הזה, הם סופגים 15 שערים העונה, בכל העונה, בליגה, זה מרשים, זה סימי 1931. אני לא חושב שיש הגנה, טוב, זה מגוחך להגיד את זה, אין הגנה יותר טובה מזאתי של אתלטיקו מדריד, ואם הם ממשיכים לנצח את ה-1-0 הזה, וגריינדינג איט אאוט, יש להם עוד משחק מול ברצלונה, ברצלונה יכולה לפשל עוד במשחקים מסוימים, ואנחנו... יהיה לנו ליגה.
ברצלונה תכף מסיימת עם טרבל, עם מספר כמות היסטרי של נקודות, ואנחנו עדיין נגיד, זה עונה לא טובה של ברצלונה.
לא, מי אמר שזה עונה לא טובה, אבל אני פשוט אומר, אתלטיקו מדריד זה הקבוצה היחידה שיכולה להתחרות איתם, והעונה, והם עושים את זה בצורה מרשימה מבחינה הגנתית. עכשיו, מוקש לברצלונה, אייבר, בוא אני אשאל אותך שאלה, מי הקבוצה שעמדה בפני הכי מעט ביתות בספרד, ביתות לשער שלה, בספרד?
הייתי בטוח שאתלטיקו, אבל אני רואה שזה אייבר.
נכון. במקום שני בטופ 5 באירופה, אוקיי? הם 12 משחקים, הפסד אחד. עכשיו, כשאתה מסתכל, המאמן שלהם, חוסה לואיס מנדיליבר. מנדיליבר. וואי, חייבים לפתוח בר, שיקראו לו מנדיליבר. לא? במנדלי מוכר ספרים. אז מנדיליבר, הוא אמר ככה, אתה יודע, אנשים מנתחים את האיבר ואומרים איך קבוצה כזאת שהיא בנויה מנובדיז וקבוצה קטנה שרק לפני שנתיים קיבלה אישור איכשהו לשחק בליגה. הוא שאל אותם, הוא אמר השבוע המאמן שלהם, תראו, אנחנו עושים דברים מאוד פשוטים, כל מה שאנחנו עושים מאוד ברור. אם אנליסטים מסתכלים על המשחק, הם לא יבינו מה אנחנו עושים מיוחד, כי אנחנו עושים את הדברים הכי פשוטים. ובאמת, הם משחקים כדורגל כל כך פשוט. אתה יודע, הגנה יחסית גבוהה, כן? הם עושים לחץ חכם מאוד, לא לחץ יותר מדי מתוחכם. הם עושים המון הרמות, הם מרימים הכי הרבה בליגה הספרדית, ומרימים לתוך הרחבה, והם יוצרים המון בלגן בכל רחבה בליגה הספרדית. זה בעידן שהרמות הופכות לכלי מאוד לא יעיל בגלל האנליסטים, אבל הם הופכים אותו ליעיל בגלל שהם עושים כל כך הרבה מזה. ואתה רואה קבוצות פשוט מתקשות לעמוד בעניין הזה, ובגלל שאין להם איזה משחק התקפה מאוד מסודר ומאורגן, למרות שכן יש להם משחק מסירות סביר, אתה רואה שהדרך שבה הם יוצרים בלגן ברחבה של הקבוצה היריבה, זה על ידי הרמות. הרמות, 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 והם פשוט עושים את זה בצורה... זה, הם עושים כל כך הרבה מזה שזה הופך ליעיל. כלומר, אתה יודע, זה חוק ה... איך קוראים לזה? שאתה עושה משהו הרבה... רם?
כן, איתך.
איך קוראים לחוק הזה? שכשאתה עושה משהו ממש הרבה ובסופו של דבר יוצא משהו? יש איזה חוק כזה.
חוק התמדה?
חוק התמדע?
לא יודע מה, לא יודע מה, איפה אתה חותר?
לא משנה, מאזינים יקרים אם אתם, יש איזה משהו בפיזיקה. לא משנה, כרגע הם התקציב הכי נמוך, תקציב השכר הכי נמוך בליגה, רק לג'ירונה יש תקציב פחות משלהם, אבל ג'ירונה גם מקבלת בהשאלה בחינם שחקנים ממנצ'סטר סיטי, אז זה לא נחשב. הקבוצה של אייבר עלתה, 711 מיליון יורו פחות מאשר ברצלונה. מדריד, השחקנים במדריד נרכשו ב-485 מיליון יורו יותר מאשר אייבר. סביליה, שהופסה 5-1 על ידי אייבר, עלתה פי 10 יותר מאייבר. ואנחנו רואים שכל הדברים האלה לא משנים, ואייבר אפילו יכולה להגיע לאירופה. מה חוץ מזה מבחינתך בספרד?
אין הרבה בספרד מעבר לעניין הזה. רוצה לדבר קצת NBA?
חכה, אנחנו צריכים עוד לדבר כדורסל. אנחנו גם הולכים לדבר עכשיו כדורסל.
נו, זמרתי NBA.
לא, אבל אנחנו הולכים לדבר כדורסל עם האורח שלנו.
כן, אבל זה לא, זה על הספר.
כן, אבל אנחנו מדברים קצת זה. בוא שנייה, בוא נמשיך.
תן לי כדורגל אירופאי.
טוב, עוד... תראה, היה לך את מנצ'סטר סיטי, שהיא וקווין דה ברוינה וסרחיו אגוארו, פשוט...
סרחיו גנב את מן אוף דה מאץ' לדה ברוינה. תשמע, דה ברוינה, המסירה הזאת היא במסירת רוחב, אחרי דאבל פאס, בטאץ' אחד, שמגיע כמו קסם לשחקן, בול עובר את השוער, זה לא פייר.
יש איזה וידאו שמראה ש... הוא לא יכול לראות
את המסירה היא על אוטומט, בוודאי.
כן, הוא לא יכול לראות, אבל הסיבוב, הוא כאילו ידע מה הוא הולך לעשות. כאילו בן אדם נורמלי לא רואה את מה שהוא ראה.
זה בדיוק כמו כל דאבל פאס שאתה עושה, אתה מצפה לקבל. אתה יודע, שאתה עושה מסירה לשם, אתה מצפה שיש שחקן התקפה, שיגיע עם הפנים לכדור וינעץ את זה פנימה. אז לא מזה אני מתרשם. אני מתרשם נטו מהטכניקה העילאית של הבחור. אתה יודע, זה דברון לראות אותו משחק, זה קרייזי נס השנה. המסירות האלה גם משני הצדדים, משני האגפים, גם בזווית, גם על השטוח. שמע, זה לא יאמן, וזה שגוארו גנב לו את המן אוף דה מאץ' רק בגלל שהוא כבש 4 שערים.
הוא כבש 4 שערים.
כן, אבל דה ברוינה בישל 3, אתה יודע.
כן, לא, אני גם חושב שכולם דיברו על דה ברוינה ועל היכולות מסירה, אבל זה לא רק יכולות מסירה, זה גם יכולות הבאת כדור להתקפה, זה יכולות הנעת כדור, זה יכולות... אתה יודע, כאילו מדברים על השיטה של פפ גוארדיולה, השיטה כרגע זה פאקינג דה ברוינה, שפשוט עושה דברים מדהימים, עם הכדור on the ball, והרבה עבודה טובה וחכמה עם תנועה, כשדוד סילבה לא בדיוק במשחק, דה ברוינה לוקח את התפקיד של היוצר הראשי, והמחבר הראשי והאחראי על התבניות, זה פשוט פליימייקריות ברמה הכי 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 גבוהה, וגוארדיולה דיבר השבוע על זה שהוא צריך לזכות בבלון דאור, דה ברוינה. דעתך, רם?
אני חושב שאם הוא ייקח את ליגת האלופות ויזכה בליגה האנגלית, סבבה. אם מסי יעשה טראבל, אז בוא נסגור את הדיון הזה שוב.
אם מאצ'סטר סיטי עושה טראבל ומגיע לחצי גמר, לא, מגיע לחצי גמר ליגת האלופות.
רגע, מה זה טראבל בלי חצי גמר ליגת האלופות? לא מעניין אותי.
אבל זה קבוצה ראשונה שעושה טראבל באנגליה המקומית.
לא מעניין, לא מקבל את זה. זה כמו שריאל מדריד, זכינו בשבע תארים, ניצחנו קבוצה מקסיקנית, ניצחנו קבוצה מדרום אפריקה, וליגת האלופות.
הסתבכת עם אוהדי ריאל מדריד עכשיו.
לא, אין בעיה, אבל זה לא ההישג. ההישג הגדול זה שזידן לוקח פעמיים ליגת האלופות. כל שאר המפעלים הקיקיוניים האלה לא מעניינים.
אוקיי, משהו נוסף על מנצ'סטר סיטי, שזה נחמד לזאת. יש מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי כבשה 50 שערים בחצי השני של הליגה. העונה?
שוב.
העונה,
כן.
העונה, הם כבשו 50 שערים בחצי השני, במחצית השנייה.
בניגוד לכמה בחצי הראשון?
כמה שערים יש להם בליגה?
לא יודע, זה 80?
כן, משהו כזה. אז לליברפול למשל יש 34 שערים בחצי השני, לטוטנהאם 31 ולמנצ'סטר יונייטד 30.
כן, 79, אמרתי 80, 79.
כן.
79, 29, 50, זה אומר, כן, זה די מובהק.
קודם כל, מה זה אומר? זה אומר...
הם מתישים את היריב.
הם מתישים את היריב. א', בגלל שהיריב כל הזמן צריך לעבוד, כל הזמן צריך לראות מה קורה, וכל הזמן התנועה בלי כדור של דה בריינה וחבריו לקישור, היא פשוט פנטסטית, אבל זה גם אומר שהקבוצה עצמה לומדת כל כך טוב את היריב.
יכול להיות שיש להם גם התקפה עם 79 שערים, כשהבאים אחריהם זה רק ליברפול עם 61, וגם יש להם את ההגנה הכי טובה, חוץ מיונייטד, היונייטד עם 19, הם 20.
כן.
לסיים גם עם ההגנה הכי טובה, וגם עם התקפה כל כך הרבה יותר טובה.
כן, אבל וסיטי גם במכנת ה-XG, כלומר, מגיעים הרבה פחות להזדמנויות טובות נגדם. נגד מנצ'סטר יונייטד...
מפריע לך העובדה שהם...
מנצ'סטר יונייטד, יש לה XG לא טוב בהגנה. ומי שמציל אותם זה אחד, דחיה. ואנחנו דיברנו על זה בתחילת העונה, שדחיה הוא שוער מצוין, פנטסטי, נהדר, אבל מנצ'סטר יונייטד לא יכולה לסמוך, לא צריכה לסמוך על השוער שיציל אותה כל כך הרבה פעמים. כן.
מפריע לך העובדה שהם קנו כל כך הרבה שחקנים? כסף קטרי, מיליארד אירו, שופינג, ליס של
פאפ? לא, כל מנצ'סטר סיטי זה אבו דאבי.
כן, אוקיי.
אבו דאבי וקטר,
מצטער, ברור שלא אותו דבר. קצף מפרץ. מפריע לך העובדה שהם קונים כל דבר שזז בכל כך הרבה כסף?
אני אגיד לך משהו?
לי לא.
לי לא, גם כן, ואני חושב, אתה יודע, כתבתי על זה השבוע. ריאל מדריד בנתה את הקבוצה במשך שנים על ידי זה שהיא פשוט רוכשת את השחקנים הכי טובים בספרד, רוכשת את השחקנים הכי טובים באירופה, היא עושה את זה עם כסף שמגיע מהעירייה של ריאל מדריד, עם כל מיני עסקאות כאילו נדלן מנופחות, או בזכות מחיקת חובות של בנקים של מדריד, או בזכות... אתה יודע, כניסה לתוך חובות ענקיים, שאתה יודע שאתה תמחוק אותם, בגלל שאתה ריאל מדריד, ואתה יכול ללכת להשיג, נותן חסות ענק מאבו דאבי. אוקיי? ריאל מדריד וברצלונה, וזה חיו על כסף, לא חיו, כן? אבל קיבלו המון כסף מקטר ואבו דאבי. כן? אז מה הבעיה עכשיו שהכסף הזה פשוט עושה עבודה לקבוצות אחרות? כלומר, למה לבייר מינכן יש בעיה עם מנצ'סטר סיטי, והכסף שלה, אבל אין לה בעיה לקבל הסכם חסות ענק משדה התעופה של קטר. אני לא אוהב את השטויות האלה. גם ביירן מינכן, גם מנצ'סטר יונייטד, גם כל הקבוצות המסורתיות הגדולות, הן מקבלות הרבה מאוד כסף ערבי.
מאוד אהבתי גם את הערך, אני חושב שזה היה מדורטמונד, לא זוכר מי זה היה אחד המנהלים של דורטמונד, אמר שאצלנו זה לא כמו אצל פאפ, שהוא רק קונה שחקנים מכסף ערבי, מכסף מהמפרט, ואני אומר, חבר'ה, אתם מקבלים את הכסף הזה יד שנייה, כן? שקונים את אובמה מיינג בלא יודע מה כמה כסף, או שקונים את לא יודע, כל השחקנים מהליגה הגרמנית ב-70 מיליון או 50 משהו מיליון לליברפול, או לא משנה לאיזה קבוצה,
כן.
הכסף של הליגה האנגלית מגיע אליכם. אתם רוצים להיות קדושים יותר מהאפיפיור, תגידו, לא תודה. לא מוכרים לכם.
כן. כאילו, אובמיאנג מגיע לארסנל הרבה בגלל הסכם חסות של ארסנל עם פליי אמרייטס.
בדיוק. אתם, להגיד, להם יש את הכסף, לנו אין, זה לא פייר. סתמו את הפה, אתם מקבלים את הכסף יד שנייה. אתם מגדלים את השחקנים, אתם מוכרים את השחקנים, אז יש פה פער של פי 2 בכסף ביניכם לבינם? נכון. כי כשהכסף נוזל מהמדרגות, יש פחות ופחות בכל מדרגה. אבל אתם מקבלים את הכסף הזה.
נכון. ויותר מזה, כשאתה מסתכל על זה, כן, עכשיו הפרמייר ליג חותמת על הסכם זכויות חדש, כן, שיש להם עוד שתי חבילות למכור, והם ככל הנראה ישיגו יותר כסף במעט מאשר ההסכם הנוכחי, שהוא 5.1, הם בטח ישיגו בסביבות ה-5.6 מיליון לירות סטרלינג, בלי קשר לכסף מזכויות השידור בחול, שככל הנראה גם כן יעלה, בגלל שהם חותמים על הסכמים מאוד גדולים ב-NBC ובסין ובכאלה. אז אנחנו רואים, הולכת להיות דומיננטיות עוד יותר גדולה מבחינה מסחרית של הפרמייר ליג, וזה יאפשר יותר מלהביא שחקנים, להביא גם מאמנים חדשים. אגב, אפרופו, דיברת על סוונסי מקודם, כן? ושיוני אמרי צריך להיות המאמן שלהם, אז אולי קרלוס קרבחל צריך להיות מאמן של פריס סן-ז'רמן. תראה מה קורה איתו, מה קורה לסוונסי איתו בלי שינוי גדול בשחקנים, אוקיי? אנחנו זוכרים איך סוונסי נראתה עם פול קלמנט?
כן, הם הביאו כל מיני כוכבים גדולים, אבל הם בכלל לא משחקים.
לא, הם לא הביאו, זה לא כוכבים גדולים, בכל מקרה. תודה.
זה מה יש, זה מה שנהיה מסנצ'ז.
אז סוונסי, משחקים, 11 תחת קרבחל, ניצחונות 6, 6, תיקו 4, 4 משחקים שהסתיימו בתיקו, הפסד 1. ניצחון על ליברפול, ארסנל, ברנלי, הגיע לסיבוב החמישי בגביע, הם כבר לא מתחת לקו האדום. וחוץ מזה, הוא בא לאנלוגיות הכי טובות בכדורגל האנגלי. למשל, אחרי הניצחון לליברפול, הוא אומר, אנחנו עדיין בבית חולים, אבל אורחים יכולים להגיע. אחרי הניצחון על ארסנל, אנחנו עדיין בבית חולים, אבל הרופא אמר לנו שאולי אנחנו יכולים ללכת הביתה.
זה אדיר.
כן, אז אתה יודע, הוא הולך ככה, ויש לו אנלוגיות, וכל מסיבת עיתונאים שלו היא פנטסטית, וקרלוס קרבחל, איזה דמויות יש בכדורגל האנגלי שמייבא אותם ממקומות אחרים. אפרופו מאמנים, נתון ממש ממש מוזר, ואנחנו ניגע קצת בכדורגל האיטלקי. גטוסו, כמה אתה חושב שהוא מרוויח?
1.5 מיליון?
לא. בשנה, כן? הוא מרוויח 120,000 יורו. בשנה. זה אותו סכום שהוא קיבל.
פחות ממיכאל אוחנה, בום, לא חשבתי שאני אגיד, זה נכון? אז הנה, אמרתי את זה.
זה כמו שהוא אימן את ה-Under-19 של מילאן, והוא מקבל את זה. אתה יודע כמה שנים הוא יצטרך לעבוד עם השכר הזה בשביל להרוויח מה שאלגרי מרוויח בשנה אחת? 60. אז אתה יודע, כשאתה חושב על מילאן, שיש להם כנראה בעיות כלכליות, בגלל שהבעלים הסיני שלהם הוא כנראה לא סיני, הוא כנראה לא בעלים, וכנראה לא מיליארדר, וכנראה הוא רכש את הקבוצה, אי אפשר לדעת איך, אז כשמסתכלים על זה, מבינים למה גטוסו הוא עדיין המאמן. עזוב איזה שהוא מוציא אחלה תוצאות בינתיים, והקבוצה שלו נראית הרבה יותר טוב מאשר היא נראתה מקודם, אבל עדיין. זה. יובנטוס עכשיו, הולכים לשחק נגד טורינו ביום ראשון, ואז יש להם משחק נגד אטלנטה. שתי קבוצות שיכולות להיות מוקש מאוד גדול עבור יובנטוס, שמתעניינת עכשיו יותר בטוטנהאם. נאפולי צריכה ממש ממש לעודד, לפי דעתי, את יובנטוס, ולרצות שיובנטוס לנצח את טוטנהאם, כי היא לא רוצה שיובנטוס תהיה מרוכזת רק בליגה. לנאפולי המשחק הבא הוא נגד ארבי לייפציג, כאילו בגביע, בליגת אירופה, הם לפי דעתי לא הולכים להשקיע שם יותר מדי, ואז נגד ספל, עוד פעם לייפציג, אז קליירי בחוץ, שזה משחק לא קל, אז רומא, ואז אינטר. כלומר, נאפולי חייבת לנצח את כל המשחקים האלה, ולקוות שיובנטוס טיפול מול טורינו או אטלנטה, ואם היא עוברת את המשחקים האלה, כשהיא עדיין במקום הראשון, נאפולי נגד רומא, משחק קשה, נאפולי נגד אינטר, משחק קשה, וגם נאפולי נגד קליירי, אז מאוד יכול להיות שאנחנו נראה את נאפולי רצה מול לאליפות, כשעוד יש לה משחק ביובנטוס, שזה היא צריכה את היתרון הזה, היא צריכה להשיג את היתרון, איזשהו יתרון לפי דעתי, איזה ארבע נקודות במקום, יותר מארבע נקודות, נגיד שש נקודות וכאלה, כי אז יש לה מרחב טעות. אנחנו בעד נאפולי, לא? רם? למרות שאנחנו מרגיזים את אוהדי יובנטוס הזה, אבל גם אני מכיר אוהד יובנטוס שהוא אמר לי, לא אכפת לי מהליגה, אני רוצה את ליגת האלופות.
אני מודה שאני בעד נאפולי באלגמורה, אני לא מסתיר את זה. זה מהסיבות הכי טיפשיות, אבל זה המצב. אולי גם המשיק, המשיק וגמורה.
לא, אני סארי, אני כל כך אוהב את סארי. אני כל כך אוהב את סארי.
אני אלך על המשיק.
טוב, עוד איזה משהו בכדורגל האירופי שאתה חושב שאנחנו צריכים להתייחס אליו. הנה שאלה שעלתה אפרופו לא נאפולי, כן? רק שנייה. טוב, בכל מקרה. ביירן מינכן, סליחה, ביירן מינכן ומנצ'סטר סיטי יכולות לזכות באליפות בשישה מחזורים הקרובים. מה שמראה...
הכסף הזה מהמפרט שהורס את ה... מאנגליה, שהורס את הליגה הגרמנית דורטמונד. אתה מסתכל על הטבלאות שכר בגרמניה, שיש מתוך ה-15 הראשונים, רק אחד הוא לא ביירן מינכן, הוא משהו הזוי כזה.
תשמע, אתה יודע, בסופו של דבר ביירן מינכן זה קבוצה שמכניסה פי שתיים יותר מהקבוצה השנייה הכי מכניסה בגרמניה, והם הולכים כנראה לקנות את חמאס, והם עושים את זה בלי מה...
הם קנו
את חמאס. הם הולכים לקחת את האופציה. ועל פי הדיווחים בגרמניה, הם הולכים להביא טוחל בשנה הבאה.
איזה שידרוג חמאס, אה? איך הוא הציל את הקריירה שלו? נראה יותר טוב, פיזית, משחק הרבה יותר טוב, מקבל מקום של קבע. בניגוד למורטה,
דיברנו על זה שבוע שעבר, שחמאס נתן מספרים מצוינים בריאל מדריד, וריאל מדריד חסר לה את חמאס, אפופו קישור ושחקנים שאתה רוצה בקישור, ואת האיכות שאתה רוצה לשים בקישור, כי אתה תנצח דרך הקישור. אז אנחנו ראינו השבוע את ביירן מינכן נגד שלקה, וליאון גרציקה שהולך לעבור לביירן מינכן, הראה לביירן מינכן מה הולכים לקבל, שחקן פשוט, סוג של שילוב של פרנק למפרד ומיכאל בלק באיזשהו מקום, וזה הולך להיות פנטסטי עבור ביירן מינכן שיהיה להם את השחקן הזה. יש דיבור מאוד חם, אתה יודע, בגרמניה הם מתחילים את העסקים לקראת העונה החדשה עכשיו, כלומר, ואנחנו הולכים לראות הרבה דיבורים על ליאון ביילי, שהגיע מלברקוזן לביירן מינכן, או אחד מהשחקנים הצעירים האחרים של לברקוזן, כמו יוליאן ברנט, למרות שביילי זה מה שהם רוצים, שיהיה אחד מהמחליפים, שיהיה מחליף בעצם של פרנק ריברי וארן רובן, או שניהם. אנחנו גם נשמע, ככל הנראה, השבוע או שבוע הבא, מי הולך להיות המאמן שלהם. מאוד ייתכן שזה טוחל, למרות שאלי אנס רוצה שהיינקס ימשיך, היינקס עצמו רוצה שטוחל יחליף אותו, ובקיצור, הליגה הגרמנית סגורה לעוד עשור בערך.
באמת.
טוב, משהו, ליגה לא סגורה, ה-NBA.
כיף גדול.
כיף גדול.
ראיתי היום בבוקר את
גולדן סטייט
דורנט משחק לבד, פחות או יותר.
50
נקודות לפי דעתי, החזיר את גולדן סטייט מהקבר בדקות האחרונות מול פורטלנד, היה כבר 10 הפרש כמה דקות לסוף, ועדיין, לא הכי כיף, אתה יודע, גולדן סטייט לא נהייתה כזאת טובה, כי הם קלעו מחצי מרחק, שחקן אחד עובר בכדרו קולע בחצי מרחק, זה עובד, עד לרגע שזה לא עובד, ואז זה מפסיק, אתה יודע, תמיד עובד ליפים, השלשות האלה שלהם באחוזים טובים, יש סיבה שמשחקים או שלוש או ליאפ, ודורנט, כמה שהוא טוב, אתה רואה כמה זה מוגבל גם הסיפור הזה, שפתאום הוא מפסיק.
תגיד, כמה זה יכול להיות שהם מרדימים את כל הליגה?
אין דבר כזה מרדימים את כל הליגה, אני לא קונה את זה, זה לא ברדוביץ', זה לא הדברים האלה, הם היו שמחים לנצח.
זה לא ברדוביץ'?
אני חושב שהם היו מאוד שמחים לנצח.
קודם כל, אני די בטוח שסטיב קר הוא אחד מהמאמנים היחידים בארצות הברית שיודע מי זה ברדוביץ', ואומר, שנייה, בוא אני אלמד ממנו משהו.
אז הוא לא עשה משבר. תבין, הם מחכים את זה מאוד, לא, אבל זה לא, הם לא נלחצים, הם בסדר עם זה. הם לא נראים לחוצים.
קודם כל יש את פגרת האולסטר עכשיו, רוב הליגה נכנסת לפגרת האולסטר, ופגרת האולסטר היא בשנים הקודמות הייתה קריטית עבור גולדן סטייט, כי הם got locked in אחרי הפגרה, והם התחילו ריצות בדרך כלל שלקחו אותם לפלי אוף. אני מאוד חושב שסטיב קר, אני לא יודע אם זה מרדים את ה... את הקבוצה.
הוא לא לחוץ, אין פה איזה מרדים, לא מרדים.
לא, זה לא עניין שלא לחץ, זה עניין של, אתה רוצה שיעניין לשחקנים שלך, ואתה רוצה שיהיה להם אתגר. ואני חושב שמה שקורה עכשיו עם גולדן סטייט, הג'אג'ו הזה, ואולי המקום השני, הוא אתגר בשבילהם.
הוא מאוד קיצר את הרוטציה, הלילה הרוטציה הייתה מאוד קצרה, מעט מאוד שחקנים קיבלו דקות, מאוד מוזר.
לפי דעתי, מה שהוא רוצה לעשות, זה להפוך את ה... את הסוף עונה ואת הפלייאוף למעניין עבור השחקנים שלו, הוא רוצה לאתגר אותם, והוא לא יאתגר אותם אם הם ינצחו כשהם מאמנים ב-46 הפרש. הוא צריך לאתגר אותם בצורה כזאת שהוא יגיד להם, תקשיבו, אתם חושבים שאתם הכי טובים? לא, אתם לא הכי טובים. תראו, אתם מקום שני במערב, אתם מקום שלישי בליגה, אתם צריכים להיות הכי טובים, ואתם צריכים להוכיח את זה. שחקנים צריכים להוכיח את עצמם, במיוחד שחקנים שעשו כבר הכל, כמו סטף קרי וכמו דורנט וכמו דריימונד גרין, ואני חושב ש... יש פה משחק פסיכולוגי של סטיב קר מול הליגה, ואולי זה נשמע קצת מוגזם וקצת סגי כהני, אבל אני חושב שיש פה הכנסה מכוונת למשבר של סטיב קר, ולפי דעתי זה משהו שהוא רוצה לעשות, כי יכול להיות שצריך להוציא את השחקנים מהקומפורט זון שלהם בשביל שיגיעו לרמה הכי גבוהה.
אני לא קונה את זה. אוקיי. אני חושב שהם מנסים לנצח, משחקים מאוד חזק, הם גם קיצרו את הרוטציה, מה שהיינו מצפים לראות רק בפלי אוף. אולי באמת חסר להם הקלה שלשות הזה שיעלה מהספסל, ובלעדיו הם קצת מאבדים תוכנית, אני לא יודע
יש
מה.
יש להם את סוואגי פי ותומרי כספי, לא?
תומרי כספי לא זורק שלשות.
נכון, זה בעיה, אפילו כתבו על זה.
כן, כתבו על זה מילה או שתיים.
אבל אני חושב שדברים יכולים להשתנות אחרי הפגרה. בוסטון סלטיקס, ממש הם, תראה, זה קצת הגיוני שהם יגיעו לרוקי וול, בגלל ש
הם כולם רוקיס.
הם כולם רוקיס.
למרות שדונובין מיטשל ביוטה ראה את הרוקי וול ועשה כמו, אתה יודע, כמו שמלמדים בטירונות, הוא בעט בקיר וטיפס מעליו.
הוא נכנס בקיר.
כן, ריקי רוביו מתחפש השחקן הכי טוב בעולם ונפצע, אין בעיה, אני אקח את האום עם מכבי תל אביב ואני אהפוך אותו לשחקן הכי טוב בעולם.
ג'ו אינגלס, השחקן הכי טוב ביוטה ג'אז ever בערך, לא סתם.
לא, 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 הנה רודי גובר חזר ואתה רואה שהם פתאום מעולים, ודונובין מיטשל רוקי עונה?
תשמע, אתה יודע, ראיתי וידאוים של רודי גובר, שהוא לא עושה שום דבר, הוא רק עומד שם, ושחקנים משנים את הזריקה שלהם, בגלל שהם מפחדים
לחטוף. נראה כמו דווייט הווארד, עם פחות אחוזי שומן קצת. באמת, הכתפיים הרחבות האלה, הוא מפלצת כדורסל.
אם הוא נשאר בריא, ושוב, הוא לא צריך לזוז הרבה בשביל לאיים על השחקנים שנכנסים, אם הוא נשאר בריא, הקבוצה הזאת היא לא קבוצה שאף קבוצה אחרת רוצה להיפגש בפלייאוף, אבל בוא נחזור לבוסטון סלטיקס. הם חוטפים מלא סלים, הם התקשו בוא נגיד בחודש האחרון, הם לא משחקים ממש טוב. האם הם קפצו טיפה מעל הפופיק והם לא טובים כמו שעשו מהם?
כן.
אוקיי.
כשהם לא משחקים טוב הם לא טובים כמו שעשו מהם. It's that simple.
ואתה לא חושב ש...
אין להם אף סופרסטאר ליד...
קיירי ארווין?
אין להם אף סופרסטאר ליד קיירי ארווין.
על הורפורד?
לא, הוא לא סופרסטאר במובן הזה.
הוא אולסטאר?
בסדר, הוא לא סופרסטאר.
אוקיי.
ההבחנה בדיוק...
תראה, אתה יודע שהשחקן עם השכר הכי גבוה שלהם
הוא... כשגולדן סטייט נתקעו היום והם היו בדרך להפסד של 20 הפרש, ופתאום דורנט עולה מ-30 ל-50 נקודות ברבע הרביעי, או פלוס מינוס משהו כזה, אולי תפסו אותי למספר, היה מוקדם בבוקר. אבל, אז אני לא אוהב לראות את זה, אבל זה מאוד נחוץ. כשהקבוצה מאבדת את המוג'ו שלה, הקבוצתי.
אוקיי, ומה אני אתן לך תיאוריה, מה אם בוסטון סלטיקס התחילה להתקשות, ברגע שמרקוס סמארט נכנס, או עיקה, מראה, וקרא את היד שלו?
ברור, שזה עוד משהו, אתה יודע, היה להם הרכב מאוד חזק, מרקוס סמארט מביא, זה כמו אם
היה
לא אופר.
הריצה הזאת משיגה לו חוזה יותר גדול ממה שהוא... אתה יודע, ממה שהשוק יכוון עבורו?
תלוי בשוק. אנחנו רואים עכשיו, בגלל שהשוק יצטמצם, פתאום שחקנים כמו איזיה תומס, שרק שנה שעברה...
טוב, איזיה תומס זה סיפור טרגי אחר.
לא, אבל הרבה שחקנים, שפתאום הם חותמים על חוזים הרבה חודולים, בדיוק שנה אחורה.
מרקוס סמארט דחה הצעה של 14 מיליון דולר בשנה מבוסטון סלטיקס. על פי השוק, הוא לא שווה כרגע, הוא לא יהיה שווה יותר מ-8 מיליון. אוקיי? האם בוסטון סלטיקס בריצה הנוראית הזאת שלהם אומרת, אוקיי, אנחנו צריכים את המרקוס סמארט הזה, אנחנו נשלם לו את ה-15 מיליון. כשיש...
אין להם הרבה ברירות, הם רואים את המספרים. אבל בואו נראה, עד הפגרת אולסטאר, הרבה פעמים, אתה יודע, זה שוחק, נמאס קצת, הם קצת איבדו רגל, מה, אז בואו נראה אחרי הפגרת אולסטאר, אם הם פתאום יחבו ריצה כזאת, ראינו שנה שעברה את מיאמי עושה את זה, הנה קליבלנד אולי מתחילה לעשות את זה, בואו נהיה חכמים יותר.
מה אתה אומר על קליבלנד?
שתי משחקים.
קליבלנד חדשה. אתה יודע מה אני, אחד מהדברים שאני אוהב בקליבלנד הזאת? לא אוהב, כן.
הרבה פחות אגו? הרבה 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 פחות
בדיוק, זה שחקנים שאתה יודע, יודעים מה הם אמורים לעשות. עכשיו למשל, אני חוזר שנייה לאתלטיקו מדריד, ששאלו את סאול, תגיד, אתה האמן של הקבוצה, אתה זה שמייצר? הוא אומר, לא, מה שטוב אצלנו זה שכל אחד מבין מה הוא יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות, ובהרבה מובנים
זה סאול בעצם אומר, חבר'ה, כדרורים, רק אני, אה?
זה נכון, זה נכון,
אבל זה בדיוק העניין.
בדיוק, כל אחד עושה מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, זה פנטסטי. עכשיו, כשהיה לך את קליבלנד עם דוויין וייד, דוויין וייד בן ה-79 שחושב שהוא עדיין שחקן אולסטאר.
דרק רוס, שבכלל לא רוצה להיות שחקן NBA.
כן, דרק רוס, ואיזיה תומאס, אתה יודע, שיש לו
אגן... איזיה תומאס, ששומר בערך כמוני, צועק על כולם, למה אתם לא שומרים? כל מסתכלים עליו, יואו, יכול לא להיות פה, יכול לא להיות פה.
וג'י קראודר שכועס על זה שלברון לא מוסר לו, בגלל שהוא לא קלה.
אתה יודע, ההישג הכי גדול של דני איינג' ושל הג'נרל קפיטנו בבוסטון, של סטיבנס, זה להפוך את ג'י קראודר כביכול לשחקן כדורסל. זה ברמה של קייזר סוזה.
תקשיב,
זה ברמה של קייזר סוזה. השקר הכי גדול שבוסטון עשו זה שהם הפכו את ג'י קראודר לשחקן כדורסל. זה קצת כמו עם ביינז השנה. הוא נראה כמו שחקן כדורסל, יש לו מספרים של שחקן כדורסל, אבל הוא לא שחקן כדורסל. הוא לא שחקן כדורסל. זה לא, אתה רואה, זה ג'י קראודר יוצא, הוא נגר. באמת, הוא נגר.
אז מה שטוב בקליבלנד הזאת, קודם כל מלבד זה שהיא צעירה יותר והם טיפה עושים יותר הגנה, זה שכל אחד מבין את מקומו, ומקומו מתחת ללברון ג'יימס. אתה המשרת של לברון ג'יימס בקליבלנד. אם אתה לא מבין את זה, get out of the way. האם קבוצה של משרתים ולברון ג'יימס יכולה לזכות באליפות? אם לברון ג'יימס עושה את זה, ואתה יודע מה? תאריך, מה התאריך היום? ה-15 לשני, כן? אם היא עושה את זה, לברון ג'יימס, מקום שני ברשימת כל הזמנים, no doubt. אוקיי? No doubt.
אוקיי. בסדר. יש מלא ספק, שנייה? יש מלא ספק, יש מלא ספק.
אני רוצה to drop mic, אין לי מייק, חכה. יש לי מייק. drop the mic.
שברת, כן, כן. קצת שבור, החלפנו אותו.
בום.
טוב, יאללה, בוא נדבר קצת NBA יהודי. עלי אופטו עליה.
Any given stat,
that's the name in English?
Yes.
Okay, so any given stat, part 2, episode 79. Please introduce our guest.
Our guest is David A. Goldstein. He wrote this fascinating book named Aliyoop to Aliyah, African-American Hoopsters in the Holy Land. And you can buy it on Amazon, right?
Yeah.
Yeah, and... it's basically the book that I wanted to write. But David wrote it. It's about American basketball players coming to Israel and having fun, too much fun, because they've decided to abandon all kind of, ambition to play in the NBA and become an Israeli. So... You started, the idea came to you when you spoke to two elderly ladies really gushing about Anthony Parker. So tell us the story.
Yeah, it was really shocking to me. I've been coming to Israel every year my whole life. My mom's Israeli, and I was visiting my grandparents, as I do, and my grandmother had her friends over. And it was, you know, the seniors living complex in Jerusalem, and we were having regular conversation. I said I was from Toronto. And the second I said the word Toronto, they just lit up and they just started raving about Anthony Parker, and they called him a motek and a mensch and a zeiskite. And I thought, I wouldn't have even guessed they'd know who he was.
Anthony Parker?
Yeah. I thought, okay. You know, I knew basketball was big here, but these were, you know, 80-something Eastern European Jewish women. I didn't expect them to be basketball fans, but they didn't only know him. They followed his career after he left. And they talked about him way beyond just a fan of a basketball player. They talked about him like he was a grandson. I thought that was so interesting. I wanted to learn more, printed a bunch of articles and to read on the flight home, and there we were. I had an idea. I thought this was really fascinating, and it started a 10-year process to this book.
Yeah, we don't have enough Israeli proper players, not in soccer, not in basketball, so we take our own, like, we are provincial, but even with not non-Israeli players.
Yeah. Yeah.
That's the fact.
Yeah, we like them. Like Yakubu is half Israeli.
Yeah, it's like a soccer player who played for 2 years in Israel and then for the rest of his career. Yakubu scored that hat-trick in England. Yeah, he's one of us.
He's ours.
No, he's not. He's Nigerian.
Yeah. We'll take it.
Yeah, we'll take it.
What was the most surprising thing you've learned in the process of writing this book?
Really, the most surprising thing to me was the players that stayed. I mean, even when I started the process, even when I'd heard about Anthony Parker and I knew about Alcee Perry, but to find out that so many players not just played here and loved it here, and when I started the book, I thought I was going to write about players that came here 4, 5, 6 years and really loved the country and went back. But I didn't realize Fred Campbell, Willie Sims, Joe Dawson, Mark Brisker, you know, these guys stay here after they retire. They make their life here and they fully embrace the country. Some serve in the IDF. I had no idea. So it was that level of commitment that really surprised me. I knew players liked it here, but I had no sense of the fact that they fully and completely adopted the country.
And is it something that is unique to Israel, or do you have like American guys who really love Slovenia or, Spain? Or
except whatever? The Ball family?
Yeah.
Lithuania.
Yeah.
You know, I found, you know, I looked at it a little bit and I saw there are players that settle in other countries. I didn't see it to the same degree. I mean, if you speak to players about the best places to play, Spain is generally accepted as the best basketball league. But a lot of players say Israel is the single best place to play lifestyle-wise. So it's unique in that way. And then Israel's unique, obviously, in a few other ways. I mean, it's the only Jewish country. It's where Christianity was born. So that's a really unique element to life here. And obviously the violence and the specter of violence and that aspect of living in the Middle East. Occasional volatility in the region.
It's only in the summers. Yeah. Only in the off
listen,
year.
I'm telling the truth now. I feel I'm much safer here than in Florida, for instance.
And I'll
say that.
Okay.
I don't know about Toronto.
I want to say something about Florida, but it was very... not for now.
That's why I said Florida.
Okay,
yeah.
Let's skip it.
Well, I'll say this. A lot of the players felt the same way. And what they consistently agreed... You know, I spoke to more than 40 players independently, one-on-one, and very consistently they said the same thing. They were very nervous to come here because they saw things on the news. They thought Israel was going to be a certain way. And then they land... And they feel a 180. They feel completely differently. They feel, like you said, a lot of them said they felt more safe here than they do at home. It's warm. It's culturally warm. It's physically warm. And they felt very safe and secure. But as you talk to them more, there are still examples of that specter, right? So players narrowly avoiding a terrorist attack or spotting an unattended bag and knowing it over the years to learn, you know, you see it, you say something. As I said, some players serve in the IDF, their kids have to serve in the IDF. And one of the things that I was really moved by was when there are Intifada or when there are, you know, players that stayed here during the Gulf War, you know, if you're Israeli, you're born and raised into this, it's your fight, right? You've got to stick around for it. An African-American basketball player who's here during an Intifada or during a war, they're a phone call away from anywhere else, right? Yeah. They ask their agent to go, they go. And so many of them that I spoke to chose to stay. And they chose to stay out of a kinship with Israelis, and they learned the way of life, and they saw, you know, if someone attacks, it's not going to affect our day-to-day. We're going to show the world. We're going to keep going to work, going to school. And for basketball players, it was, we're going to keep playing. And I was really touched by that because they really felt allied with the people, and they could have gone, and they didn't. And they took a lot of pride in it, and I think Israelis took a lot of comfort in it.
Sure. The comfort part as well, at least for sure. You see someone that does not have to be here, and usually there's a joke that if you don't have to be here, why are you here?
Right.
And then you remember, like, some of them came from the deep parts of inner city Chicago or Washington or cities that the situation... When you live in Israel, you think about the U.S. as only New York and maybe North California, but there's a lot more to the U.S. than these two parts, and you need to remember that maybe here it's not that bad.
Yeah.
You said kinship and, you know, and connection. How much is, it's far-fetched. How much is, you know, the historic connection between, you know, the black rights movement and the Jewish Democrats, which most of the Jews in the United States are Democrats. How much is that playing into this connection between Israelis and African-American players?
Well, that was one of the big reasons that I wanted to focus on African-American players in particular. I thought... we have these shared histories of persecution. We've been through so much, and I was curious as to how that impacted things. You know, and some players said it very explicitly. You know, I spoke to a player named Jatim Young, not a huge name. He played in the second division here, but, you know, he said he'd played in countries where you walk into a bar or a restaurant and it's like the record screeches and stops and everyone turns and looks at you and it's like, what are you doing here?
Lithuania, for instance, yeah.
And he said, you know, he didn't feel any of that here. And he said, as a matter of fact, it would be strange to him for a Jew to discriminate against him because his community had been through slavery. We've been through the Holocaust. You know, we've been through the same things or similar things. And as you said, you know, there's examples of rabbis marching with Martin Luther King and vice versa. There's, you know, Jews that had to flee Europe during the Holocaust that couldn't get jobs as professors in American universities or traditional universities. So they went to historically black colleges and it was Eastern European Jews teaching African Americans. So there's a lot of those commonalities. So I think it goes a long way to that bond. And interestingly, you know, a huge proportion of the foreign players in Israel are African American. There's very few Europeans here. So I really think that does play into it. It's a tough thing to get a definitive answer on, but to me, it made a lot of sense. And to some of the players, they were very clear that they saw it too.
Okay, so what are the main reasons American basketball players are coming to Israel? I mean, you know, it's not the money. Okay, maybe it's the culture.
It's part of the issue.
Israeli league is not the best paying league, but usually it's on time, money. But I mean, what's the main reason for an African American, you know, college graduate, you know, was drafted 52nd in the draft, and he's not going to have an NBA career. He's 21. Why is he coming to Israel?
You know, well, there's a couple of things you mentioned are parts of it. So, you know, the money's not necessarily the best, but it's a reasonable league for paying on time and making payments. There's some things that wouldn't be a surprise to anyone who's ever been here. The weather's warm. The scenery's beautiful. The nightlife is great. So all of that's a part of it. A big
no
issue.
No drug testing.
no comment. the fact that it's everyone speaks English was a huge deal, right? If you're traveling the world, the lack of a language barrier is a huge benefit. It's an Americanized place, so if you want a burger, fries, pizza, you know, things you're familiar with, you can get them here.
We don't want to name names, but we had someone that told us about a certain player from the NBA who came here to do some surgical work, and the first thing he did in Israel was eat a burger.
Yeah.
I'm not going to name names, but it's an active NBA player.
Uh-huh.
It's like Israel is like the...
And it's not an Israeli.
It's a safe zone for light drugs and burgers. Nobody's watching.
Well, yeah, and you know, when you're going to play basketball and you don't necessarily want to have to do a complete life transformation overnight and have to figure out a language, so there's a very easy transition there for those reasons. And then beyond that, I think, to me, the biggest thing is the bond with the people. You know,
no basketball reasons.
You know, one of the things players said was that the basketball is a big deal here, and it's not soccer, but it's very important. A lot of players played in countries where basketball wasn't as significant, and players want that pressure. They want the game to be a big deal, so they like that part of it. You know, some players said the season was a little bit shorter here, although now in recent years it's gotten longer.
I think it's going on from June to June. I don't know. I can't follow.
Yeah, they used to stop it shorter, so they like that. A lot of the players actually said, even in season, it's a bit less strenuous, that in some leagues in Europe, they'll have 3-a-day practices during training camp and 2-a-day practices during the season. You don't see that in Israel. Not as structured necessarily. You can do a bit more one-on-one play, a bit more freelancing. So there were things like that.
We call it run and balagan.
Yeah. I hadn't heard that, but that makes perfect sense. So they like that too. But really, I think the relationship with the people. And to me, I think that's where another element where Israel's unique. You know, if you go overseas, if you look in North America and you see how Israel is covered in the news, it tends to be pretty negative. So when an African-American player chooses to play here, I think that's a compliment to the country. I think people appreciate that.
How is it in comparison to China, for instance? When after Stefan Marbury went there, took out like his line of own his shoes, made himself a big star over there after his NBA career came to a screeching halt, probably.
You know, it's interesting. I hadn't spoken to players specifically about the comparison, but just reading their stories, the sense I get from that league is, you know, there's a couple of maybe very great cities to play in, but a lot of China is country, ooh, yeah, right? It's not Beijing.
Yeah.
And so for
it's,
a lot
it's
of
small villages, just a few million.
Yeah, yeah. Exactly. but for a lot of players, they look at that league, it's a ton of money, but it's not the same lifestyle, you know, and that's a place where I think it's a tough transition. So Marbury's done really well, but others haven't enjoyed it as much. And you see a lot of guys come back a bit quicker.
So basically, do they see the Israel? I mean, do they talk with each other about, you know, listen, Israel is a great place. It's a great for being a professional. The basketball is great for stats. Yeah. What are they saying to each other?
Exactly that. One of the great things is the kind of life path of a player coming to Israel. It goes from nervousness and reluctance to even show up to then they're here. They love it. By the end of that first season, they're the one telling their friends, you've got to sign here. And then, you know, after a year or two, they're the ones reassuring their friends. If there is a, you know, an attack or a bomb or something, they're the ones saying, oh, don't worry, it's in the north, it's in the south. Suddenly they become the Israeli in the Israeli-American conversation. They're educating and calming people down, and they're recruiting. Honestly, they tell each other to come here all the time. And they're the best, you know, they're the best ambassadors for the country because, you know, when I go in and sing Israel's praises, it's like, okay, your mom's Israeli, you're raised Jewish, obviously. When Anthony Parker or Deion Thomas does it, it carries a lot more weight.
What players did you talk to during the process of writing this book?
Oh, man. You know, I spoke to more than 40 different guys. You know,
from, name drop, man. Name drop.
Anthony Parker, Deion Thomas, Will Bynum. So a lot of big name kind of Maccabi stars, Marcus Fizer. I wanted to get a good range, right? So I spoke to guys who played, you know, second division, like Jatim Young, Ramon Clemente. Fred Campbell was a great example of someone who's played first division, second division, third division. He's been here 25 years. So I really wanted to get the range. Players that have played in big cities like Tel Aviv, players that played in Ramla or Ashkelon in the south or Nahariya in the north. So I really got a great mix and a real good sense of the spectrum.
Did they talk about the groupies?
They did. You know, it was funny. You know, players talked about the nightlife and some of the, you know, attention that they got and the beautiful women in the country. And then a lot of the players, you know, setting groupies aside, fell in love and found their wives here and their soulmates here and are happily married and raising Israeli kids, right? So there's that challenge, raising an Israeli kid who you've got to then send off to the IDF. That's not something you have to deal with in the U.S. So it's a pretty unique thing raising a family in Israel, and it was fascinating to hear players open up to me about that. They, you know, I can't say enough about the players that I spoke to for this book. I am a completely unknown writer, cold calling them from Toronto, Canada, or Facebook messaging them and saying, hey, do you mind if I ask you about your life in Israel? And then they find out I'm asking them very little about basketball. I'm asking them about race, religion, identity, you know, family, children. Very personal stuff, and they were completely open and honest, and it makes the book so much better.
And Anthony Parker is a mensch.
Absolutely.
As someone who you know, I don't really know him, but I met him, and, you know, he's a real mensch.
Yeah.
The guys that decided to stay here, you talked to, like, about 10 of them?
Yeah.
Yeah, Mark Liske, for instance, yeah.
Yeah.
Do they have the same personality traits? Can you, what's common with you? What is common between all of them, besides the fact that they decided to stay?
You know, it's really interesting because they're very different. You know, some extremely outgoing, extremely talkative. You know, very charismatic. Some very quiet, very workmanlike. You know, the commonality really was just taking that extra step in that love of Israel and saying, I actually want to make this permanent, right? Each for their own decision, and they live in different places, right? Some are in Tel Aviv, some are in, you know, small moshavs.
Babasia.
So, yeah, so they're all over the place, right? But the commonality is really just the love of Israel, you know, and again, showing that by serving the IDF, having kids that serve in the IDF, being so vocal about Israel. You know, Fred, I saw Fred last night. And he said, well, you know, when he's in the States, anyone says anything about Israel negative, I mean, he just jumps on them and it makes him ready to go home. You know, he doesn't want to hear it. So they share that in common, but it's amazing how different their personalities and their paths are to end up in the same place. But then again, like I said, spread out all over Israel.
What else do you think, what is important for Israeli teams
to understand about those guys that are coming here, because you know, a lot of them, they see them as rentals. They come here for a year, they go to Moscow, whatever. How do you keep one of those guys? How do you make him one of your own? I mean, because the connection is not as easy as it sounds a lot of the times.
Well, I think one of the things is making sure that they're not just, you know, being asked to practice and play, that there's an engagement with the team and the community around the team. And the players, you know, especially back in the 80s and 90s, like when they showed up every Friday night, they're at Friday night dinner at a teammate or a coach or a manager's house, and players loved Shabbat, including players that went back to the U.S. and tried to incorporate it in their life. The idea that, you know, one night a week, everything stops. The family gets together. Awesome. They break bread. You know, I spoke to Andrew Kennedy, who's all over the States now as an NBA scout, but he absolutely loved that. He made that a part of his life. That
Andrew Kennedy is an NBA scout?
Yeah. Yeah.
I didn't know that.
I saw him in Chicago. He was working for, I believe, Houston now. He's bounced around a few teams. But
he's working for Daryl Morey. Dang.
Local or international scout?
I believe national in the U.S.
Inside the U.S. He's not like using his connections. Doing
He might be.
Anthony Parker, I think, is like the next general manager for Orlando Magic.
Yeah, he's the GM of their minor league team, their G League team. But that is the intent. They say that he's being groomed for that you know, NBA GM spot.
So what did Kennedy say about...
You know, he just couldn't say enough about the warmth of the people and that weekly kind of, and that someone would drive across the country, you know, on a Friday to make sure you're there for dinner with your family. So that's the sort of thing where you're not a rental, you're not a hired gun, you're not a mercenary. When you're embraced in the community that way, when you see how Israeli families connect and you feel a part of that family, that's how I think, you know, people decide to come back year after year. And it's not like that everywhere.
Yeah. Last question about the book, and then we'll talk about the Raptors. we know Parker, we know Kennedy. What else did these guys do after their careers has ended?
Well, in Israel, a lot of guys are doing different things. Fred Campbell had a job in high tech. He left that. He now runs a motorbike company with his best friend, an Israeli guy. They import motorbikes and put on motocross shows and things like that. So really interesting, very unique kind of outside of basketball job. There's a few players that are coaching in second or third division or coaching youth. And, you know, and that's one of the challenges that players faced. Of all the guys that I named, there hasn't been an African-American head coach in the Israeli league. And there have been very few even first division assistant coaches. And that's one of the things that some of the players mentioned, that, you know, they think they deserve that opportunity. And you know, between all the guys that you listed, to not have one head coach, and only Willie Sims and Derek Sharp have even been assistants. So that's something I'm curious to see where that goes and see who gets that opportunity. But some are personal trainers, fitness coaches, motivational speakers, corporate speakers. So there's a lot of different things. Deion Thomas is in Chicago. He's a Big Ten Network commentator. So a lot of different jobs. Yeah.
Wow.
Athletic directors. I think Jerron Roberts is an athletic director at a college in California. David Blue's in real estate, real estate in LA. So they've gone on to, you know, some in business, some staying in sports, some staying in fitness.
David Blue really wants to be on television. Really wants to be on TV.
He's, you know, a charismatic, confident guy. I think he'd be pretty great at it.
Yeah, he could be. It could be. We should bring him to Israel to be a commentator.
Yeah.
Like Simi Riga. Okay. Well, first of all, tell us about the book, where you can buy it, Amazon, and, you know.
Yeah, so the book's available on Amazon, probably the best way to buy it. There's also a Twitter account at Aliyup Talia, Facebook, aliyuptalia.com is where you can get everything and add some content, pictures from trips like this and videos and blogs and fun things like that. So those are the best places. Amazon's the place to get it. And thank you guys for the opportunity to talk about it, because I think it's a pretty amazing, positive phenomenon. And I love the idea of spreading the word and teaching people about
it. We're spreading the word now. So are the Toronto Raptors for real?
You know, it's funny. I was joking a couple of months ago that every year that I think Cleveland is finally vulnerable, I feel like Charlie Brown with Lucy pulling the football away. That, you know, every year I get convinced they're vulnerable, and then they pull it together.
In the middle of the season.
Yeah. So I think the Raptors are for real. I'm just, you know, wondering if Cleveland flips the switch again like they always do and becomes unbeatable. But the Raptors are playing amazing.
It's called LeBron James.
It's a phenomenon.
Yeah. You know, and LeBron James is just.
No, but you see, it's not only the move that Kobe Altman did.
Yeah, but really when he wants it, he makes it. You know, I saw him versus Boston. Boston are on a down slope, mm-hmm. but the domination is just incredible. I mean, yeah. he just decides. Listen, it's on me. I'll pass it to you. You'll get the good balls. You'll get the good looks, and he just does that. And yeah. I'm pretty positive that if Kobe Altman wouldn't have done all those movements in the trade market, they would have been okay as well.
Yeah, I agree. And it's pretty amazing to be in a league of the 450 best in the world. You know, setting aside some Euroleague players that could probably be there, but 450 best basketball players in the world out of the millions of people that do it, to be that much better than the second best. I mean, it's extraordinary to think about because you're right. When he gets it going on offense and on defense, when he's fully committed, fully engaged, he's a level up on everyone else in the world.
So no chance for Toronto Raptors, Houston Rockets final?
I'm hoping. I would love to see it. You know, and the Raptors, what's amazing to me about the Raptors this year is it's not just that they're playing better than in past years. They're playing completely differently than they ever have. And when you're... You know, 30 years old, and you've played your whole life a certain way. You made the NBA. You've made millions of dollars. To be convinced to totally change how you play, to be unselfish. You know, DeMar DeRozan, start shooting threes as a veteran when you've never done it your whole life, and he's doing it and doing it well. Or you know, move the ball instead of playing isolation. They've totally changed habits that are totally entrenched, and it's working.
Yeah.
So I hope they keep it going in the playoffs. You know, the concern. All the Raptors fans are a little nervous that they're doing it for the regular season, and then when things get pressured, they'll go to their old habits.
They have presidents, you know,
yeah.
because they had great seasons before, and then they came to the playoffs, and, you know...
They chose not to blow it up. They chose to continue this skeleton of players, and it really pays off. The first place in the East. At least
and they didn't change anything, you know, in the management, because Masai Ujiri is still there, and the coach is still there, and Cape Casey, and they just, you know, they evolve without changing personnel, which is very impressive.
Look at the NBA right now. The team that in the first place in the West, Houston. The team in the first place in the East, Toronto. Same logic. Don't blow it up. Don't change the entire team. Don't go for the lottery. None of these two teams really tanked. Yeah. Both of them always try to get to the playoff consistently.
Yeah.
And it paid off.
You could also say it about... Golden State, because they weren't tanked, they just sucked.
But these two teams really managed not to suck.
Yeah,
they gave their fans a reason to come to the arena year after year.
Yeah, but you have like at least 6 years of Golden State not trying to tank and going for, trying to be the best they can.
In a league where you don't really
Even Boston Celtics didn't even tank. They just changed on the go.
Yeah, but that's the reason Danny Ainge is considered to be the best in the league. It's really hard to do what Boston did, but the rest of the teams really disrespect their fans, and you can see like year after year a team that really aims at losing.
Yeah.
Brutally, you can see in Chicago, you have one decent player, you send it to New Orleans without really getting anything in return. As a fan, I really like the way that Toronto and Houston are building their teams.
Well, and you can see, it's funny, when people talk about Golden State being a super team and how it's unfair, you know, they got Steph Curry, what, ninth, eighth in the draft, seventh in the draft?
Ninth.
They got Draymond Green, 14, you know, in the second round. Yeah. Klay Thompson, 11th. You know, they didn't stack a team with the star free agents. They were geniuses.
Yeah.
Like
And lucky. Yeah, Steph Curry could have, you know, broken his ankles again and again and again.
Luck is involved. Yeah.
Yeah, but they've invested $1 million in his redevelopment.
Yeah, but still, you can see Portland with
Greg
Roy.
Odin
with Roy.
Yeah.
Greg Oden, you can say the signs were there.
Right.
Roy was just unfortunate.
Yeah.
And you can see it with a lot of teams. Derek Rose, for instance.
Yeah, well, it's different. You know, yeah. Rick Wells, the Golden State president, told us, I was there doing a story about Golden State. He said that, you know, people ask me for suggestions and tips on how to buy a basketball play, how to buy or to manage a basketball team. And I always say, buy the team with Steph Curry in it.
Yeah, so, exactly.
You know, it's a lot about luck. But it's also, you know, they changed the way he walks,
yeah.
Steph Curry, to make him Steph Curry that yeah. we know today. So it's about thinking about outside the box and doing the right things at the right time and, you know, investing outside the game, like in health and culture and yeah. all that.
It's amazing how Curry has changed basketball. I had dinner last night with a few players in the book and, you know, they were talking about coaching kids. And they all sat back in their chair and started laughing that since Steph Curry's become Steph Curry, kids don't want to do anything but shoot threes anymore. They don't even warm up on layups. They walk into the gym, they're shooting threes, and they're shooting threes from a meter behind the three-point line
yeah.
because that's what they see him do. It's fine when he does it. He's hitting them at 42%, whatever he is. For a kid, you know, they're trying to encourage them, maybe try a floater, maybe try a mid-range shot once or twice too.
Yeah, well, you know, his ball handling is also amazing
right.
when you look at it. And you know, it's overlooked because his shooting skills.
Yeah.
But when you look at players like, you know, young players in the college, like Trae Young, you can see the Steph Curry influence.
Yeah.
I mean, Trae Young wouldn't have been in college playing the way he does with his prospect, you know, like they say top three or whatever, yeah. Without Steph Curry.
For
so,
sure.
And, he, and basketball is... You know, it's so much more a skill-based game now because of Steph Curry.
Yeah.
Then it's an amazing achievement. Okay, David A. Goldstein. What's the A stands for?
Amichai, actually.
Amichai. Yeah.
Goddamn. You can't say Amichai in Toronto.
No, I just say David Goldstein in Toronto.
And if someone asks you?
Amichai.
Amichai?
Amichai. Yeah, you can't drop the H unless you're in a certain company.
Yeah, that's not legit. Okay.
A lot of Sikh in Toronto, so they...
Very diverse place. Yeah.
Yeah.
They know how to say H, I think.
Sikhs?
Sikhs, yeah, why not?
Indian Sikhs?
Yeah.
They have Het?
I think so. No?
I'm pretty sure they don't. Okay.
Whatever,
good
man.
Talk. Good
whatever. Yeah, good talk. Thank you very much, and good luck with the book.
Thank you guys so much. Really appreciate it.
Thank you very much.
Thank
See you.
See
you all next week. Bye.